עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1 2. כן. Everybody. מה קורה?
אני רוצה חיסון רביעי ולא חוזרים אליי.
אתה בגיל, לא? הגעת לגיל.
כן? זה אתה. מיתרונות הגיל.
זה קצת ריסקי פה, זה אישרו בטוח, ביבי נתן את האישור שלו לה, ביבי
כאן.
אם ביבי לא קורא לי חיסון רביעי, אני לא מתחסן חיסון רביעי.
אם שלושת הראשונים לא עשו לי כלום, אבל כלום, אני אפילו לא, תופעות לוואי...
מה, לא כאב לך, כתף קצת?
ממש לא. באמת? אולי אתה יודע, רגישות קלה, לא הראשון, לא השני, לא השלישי, מה אני אגיד לך?
לי תמיד כואב את הכתף, אבל אולי זה בגלל שאני עושה שריר או משהו. או שיש לי שם כאלה שרירים,
שזה... או שזה תפיחות שכם שכל הביביסטים תופכים לך. לא, גם אני עושה, יש לי פה, כמו שאתה יודע, לצד המחשב מולטי טריינר אפילו בבית, לא כאב לי כלום. רוצה רביעי, נכנסתי לזה של מכבי, לא תאמו לי, התקשרתי לדוקטור סגב, אמר לי, תמתין, רבותיי, דמים הרוח על ידיכם. תתקדם.
הבנתי. תגיד לי...
כולם חולים אגב מסביב.
באמת?
כולם חולים. כן.
אני הפסקתי לשלוח את הילדים לבית ספר. והיום אני לוקח את כולם להתחסן עוד פעם. כאילו אלה צריכים שלישי, הוא צריך ראשון, הוא צריך שני. כל אחד שם בסיטואציה אחרת. לוקח את כולם, דפקו להם זריקות, יאללה, כאילו בואו נתקדם. אגב, ביום שישי חטפתי גם נגד שפעת לקחתי. יד אחת זה, יד אחת זה. בואו, תחסנו אותי, נראה אתכם גברים. תחסנו. תחסנו.
שנה שעברה לקחתי פעם ראשונה בחיי את החיסון נגד שפעת, יחד עם כל חיסוני הקורונה, ואני לא מתכוון לחזור עליו.
למה?
כי השתעלתי, כמו שאתה זוכר אולי, כל החורף. בלי להיות חולה, בלי כלום.
וואלה.
ואני, הדבר היחיד שזה, זה החיסון שפעת.
טוב, מה אתה אומר? בוא ניכנס קצת לעניינים, נשמע כן, קצת סינקים, קצת זה, משהו מעניין. בוא, הכנתי לנו כמה של בנט למשל, יש איזה שניים של בנט, בוא נשמע למתאבן כזה. תנסי משהו.
הזאת, במקום כל הזמן מסיבות עיתונאים בשמונה בערב, ראש הממשלה הזה והחלופי והשלישי, אנחנו תתחילו לעבוד. אני הקמתי מלוניות ב-72 שעות, אבל הם...
72 שעות?
חצי שנה, אתם לא יודעים לעשות פקקטי בדיקות.
פקקטי בדיקות? אתה מבין על מה אני מדבר? זה הכל. הפער בין הביטחון העצמי, הספרים שנכתבים, הדרכות, איך עושים כל דבר. תקשיב עוד אחד, תשים לב. שים לב מה אני מדבר אליך.
אנחנו נביס את המגפה הזאת. אפשר, זה לא בשמיים. הנה, קחו מרשם. איך מביסים את הקורונה ב4 שבועות?
מרשם.
אני לא רוצה לשכה, אני לא רוצה כיבודים, לא רוצה תואר שר. אני אבוא, אני אקח את זה, ואנחנו נביס את הקורונה תוך 4 שבועות. להביס את הקורונה ב4 שבועות. תקשיבו טוב. ואני אגיד לך למה נצליח. כי הציבור יבוא. הציבור יבוא. אם אנחנו רותמים את הציבור להביס את המגפה הזאת, הציבור יבוא. לפני 3 חודשים העברתי הרצאה לשגרירי האיחוד האירופי, איך מנהלים מגפה. עכשיו אני לא יכול להראות את הפנים שלי.
כן, תגובתך בן כספית עוד השרון.
אני לא חושב שזה צריך לך להגיב על זה. זה שאתה משמיע עכשיו כל דבר שכל אחד אמר. אני אגיד לך שני דברים קצרים, כי גם לי, אם אני אצליח, אם לא נעבור לאיזשהו משפט פומבי בנושא נוסף נגדי הבוקר, אז אני מאמין שאני יצא, אני בא אופטימי. אחד, המגפה הזו, האומיקרון הזה, לא דומה לכלום. כולם יודעים את זה. זה אירוע שונה לגמרי. אתה רואה את הגרפים של ההדבקה. באמת, כמעט אי אפשר לעצור את זה. שתיים, האנשים לא באו, בניגוד לנבואתו, לא באו לחיסוני ילדים, עכשיו התחילו לבוא לרביעי, לא באו מסיבה פשוטה, לא כי ירד האמון או עלה האמון, דבר פשוט מאוד. קללת ההצלחה, אנשים לא מרגישים איום, האומיקרון עוד יותר מחריף את זה, כי הוא כמעט לא מביא לאשפוזים או בצורה מאוד מאוד נמוכה, אז אנשים שמים, אתה יודע מה. שלוש, הדבר היחיד שחסר לי, היחיד שחסר לי באירוע הזה, אמרתי אותו אתמול, זה הרי אתה מקודם אמרת בציניות, אנשים כבר כתבו לי, אם ביבי יגיד חיסון רביעי, אני אקח. שמאז שהאיש הזה הוא לא ראש ממשלה, הוא לא טרח להוסיף את קולו, הרי איך אמרנו מקודם, איש פופולרי, כל השכונה חיכתה לו ביציאה מהספר, אנשים התייפחו למראה בלוריתו המוכספת בצבע סגול, תדבר, תעזור, תיתן כתף, המדינה יותר חשובה ממך. עכשיו...
לא, זה פשוט לא נכון, הוא לפחות פעמיים קרא להתחסן.
כן, כן, ברור, אז לכן כולנו זוכרים.
שהוא, נכון?
תשמיע לי איזה סינק, משהו?
אני אשמיע לך, בוודאי.
אוקיי, בסדר, סבבה. בינתיים, אני לא מצליח לחלץ מזיכרוני. כשהבן אדם הזה רוצה לקרוא משהו, הוא יודע לקרוא. הוא יודע לקרוא בחשבונות הפופולריים.
הוא בפירוש קרא
להתחסן. מותק שלי, הוא לא באירוע, ואתה יודע את זה טוב ממנו.
מה זה לא באירוע? הוא קרא, לא באירוע. שהוא מעט שהוא לא ראש ממשלה, הוא לא ישמיע את קולו.
לא באירוע.
לפחות פעמיים.
הוא לא באירוע. אתה יודע שהוא לא באירוע. אתה יודע שהוא לא קיים במרחב הזה. אתה יודע שלא שומעים אותו. אתה יודע שהוא לא... הוא יודע להדד, יש לו כל כך הרבה שופרות. הוא אפילו יכול להפעיל את הרשת האיראנית, שמפעילה את אורלי לב. זה אגב, לא דיברנו על זה. זה אירוע קורא המצחוק. תשמע, מכל הדברים שאני הכנתי אתמול, מכל הדברים שאמרת אתמול ולא הספקתי, אני אנצל את זה שאני לא משמיע לך אף אינסרט כמעט בשבועות האחרונים, כי אני חושב שזה קשקוש בזבוז זמן, ואני אקרא לך, כי אתה יודע, יש את עכשיו את הקטע, בין כל הצזעקות הקוזק הנגזל, יש את מה עם רות דוד, ואתה מתקיל אותי, מה עם רות דוד? מה עם רות דוד? כאילו אני, שנלחם על הדבר הזה של רות דוד, יחד עם רפי רותם, אגב, בגץ, לאחרונה, לפני כמה ימים, זרק סופית את רפי רותם מכל המדרגות, על הערעור שלו, על הקבלה של הערעור של המדינה, ואני אומר, מאוד מאוד חבל לשופטי בגץ, מאוד חבל. סימנתם סימון רע מאוד לחושפי שחיתות, אבל זה כבר לא קשור לרות דוד. אז אני אקרא לך, בקיצור, אני אנסה לקצר אותו קטע, כי זה סיכום נהדר שהיה בעין השביעית, בנושא רות דוד, כי זה מתבסס על כל הפרסומים שכבר היו, וזה הקטע הזה של, שביבי נסע, אחרי שהוגשו נגדו כתבי אישום, הוא נסע באמת נאום, ובין בלי לדברים, אני עכשיו מצטט, נקלט משפט אבסורדי אחד במיוחד, משפט שבו ביבי מתלונן על כך שפרשת רות דוד תויכה. למה זה אבסורד? כי זה מזכיר את הסיפור הבא. את הקטע הזה כתב, אגב, רן הילצהיים בעין השביעית. הסיפור הבא...
רן מה?
הילצהיים, נדמה לי, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי זה.
הילצהיים?
כן. זה מה עין השביעית? אבל זה לא, זה רק, הוא רק מרכז את האינפורמציה, זה לא איזה תחקיר של העין השביעית. ורפי רותם סיפר את זה גם ברדיו, ומשה ליכטמן בגלובס ליווה את זה, ואריה אלדד כחבר כנסת ליווה את זה, וקלמן ליבסקינד עם רפי רותם. האירוע היה בערך ב-2004. חיים שצ'ופק, חוקר מכס בכיר, קיבל מידע שלפיו לנמל אשדוד הגיע מחולה עם מקרני טלוויזיה בשווי של מיליונים. בדיקה שקיים גילתה שבעלי המחולה הצהירו הצהרה שקרית, כאילו זה שווי הרבה יותר נמוך. לרמות המדינה לשלם פחות מס, חקירה, שצ'ופה קורא להחרים את הציוד במחולה, להטיל את הכנס המרבי על המבריחים, לא לפני שהמליץ להגיש נגדם כתבי אישום, אבל פה מגיע הטוויסט, שאני מצטט, שצ'ופק לא חלם שיכול להתייחס, גם בחלמותיו השחורים ביותר. הוא גילה שהמחולה שוחררה מהנמל, בניגוד להמלצותיו, שילמו עליה מס בשיעור מופחת, יצאו נקיים בלי שום סנקציה. כשהוא מופתע והמום, שצ'ופק מוכר אותו במשטרה ואמר, "בכל השנים שלי כחוקר מחס, לא נתקלתי בדבר כל כך בוטה כמו פרשת המחולה של הקולנוע הביתי." מפה לשם מגיע לרותם, אז קצין מודיעין ברשות המיסים, מידע ממקור מודיעיני שהפעיל על איש עסקים בעל קשרים במרכז הליכוד, ומקורב לארגוני פשע. המקור העיד מול סנץ בדימוס אריה אידלמן, כשהוא מוקלט ומצולם. אידלמן סיפר שהמקור אמר בפניו כי הוא נכח בחדר.
יחד עם אותו איש... אין לי מושג על מה אתה מדבר.
בסדר, אני לא מדבר אליך. יחד עם אותו איש עסקים, כאשר זה טלפן לנתניהו, והם סידרו יחד את שחרור המחולה שנתפסה. האם ייתכן שלפנינו סיפור בלתי נתפס שבו נתניהו, כשר האוצר, שימש בעשור הקודם כזרוע של ארגון פשע, פשע, כדי לקבל תשובה לשאלה המטרידה הזו, שצ'ופק רותם, שצ'ופק, סליחה, רותם ועוד 13 חוקרים ברשות המסיעים, העבירו את חומרי החקירה האלה ונוספים לפרקליטות. מי תהיה אחת זה אחרי יום אחד? רות דוד. אז יכול מאוד להיות שנתניהו נזכר ברות דוד רק עכשיו, כי כשזה היה רלוונטי, הוא לא אמר מילה על כל הטיוחים ועל כל הסיפור הזה.
כל הסגה הזאת,
שאין לי
מושג על מה דיברת עכשיו, על איזה מחולה, ולא הבנתי בכלל על מה אתה מדבר, מאיזה איל צייבר אחד בעין השביעית, סיפרת רק בגלל שיש פה איזה קשר לביבי, שלא הבנתי. בן, לא, טוב, בסדר, סבבה, הכל טוב, בוא נמשיך. התמקמנו ב...
לא היית אמור להבין, זה בסדר.
זה בסדר.
אל תיקח את זה אישי.
מעולה, אני מקווה שהמאזינים
מבינו. אגב, הסיפור הזה
פורסם... אני בטוח שכל המאזינים מבינו, אין לי ספק.
בוודאי, היה פה מידע שהועבר על ידי הרשויות החוקרות למעורבות לכאורה של נתניהו בסיפור של הברחת מכס שרות דוד סגרה שקיבלה ארגזי חומר בלי לבדוק אותם, ואת זה, על זה כשזה קרה, ולכן נתניהו, כנראה נתניהו רק עכשיו נזכר ברות דוד, ואחריו גם אתה.
טוב, בסדר. בינתיים במדד בלומברג מהמקום החמישי בתקופת נתניהו ירדנו למקום ה-21 כרגע, שאנחנו ממוקמים במקום טוב בין סעודיה לבנגלדש, שזה יפה. בנגלדש זה, זה מדינה שהיא מאוד מפותחת, ואנחנו במקום טוב. ומה שאני לא הבנתי זה אם עדיין מתקשרים אלינו מכל העולם לשאול איך אנחנו עושים את זה. כלומר, מה קורה עם הסיפור הזה של כל הטלפונים? כי ביידן, הבנתי, לא מתקשר. אוקיי, ביידן לא. מי כן מתקשר לשאול מה קורה? זה מה שאני שואל, אתה מבין? עכשיו, אפרופו ביבי, שאמרת שהוא לא אמר, אני רק מזכיר לך שהוא הציל בכלל את החבורה הזאת בחיסון השלישי, הוא זה שדחף אותם וגרם להם לעשות, כשבנט עוד אמר שהחיסון השלישי לא יעיל, כן? והוא דיבר על זה, מה אנחנו אייפון, שכל הזמן נטעין אותנו מחדש, אתה זוכר? וממש אמר, החיסון לא יעיל, באותם ימים שביבי אמר, תעשו חיסון שלישי כבר משוגעים, מטורפים, תעשו חיסון שלישי, הוא דחף אותם, הציל אותם מסגר, הוא אשכרה הציל אותם מסגר, ואתה אומר לי שהוא לא פתח את הקול שלו מאז שהוא לא ראש ממשלה. אבל בסדר, בוא תשמע איך ליברמן, כן, איך ליברמן הגיב בזמנו, שזה יפה, כשיאיר לפיד אומר, אנחנו, זה מאתמול, חמוד, אנחנו נתנו גיבוי, כשהיינו באופוזיציה, וכל היום זה, אז בוא תשמע איזה גיבוי ליברמן נתן.
ולכן כל ההחלטות שמתקבלות הן החלטות בלתי חוקיות בעליל. אני מציע לציבור להתנהל לא בהתאם להנחיות ממשלה, אלא בהתאם לשכל הישר.
טוב, מבין על מה אני מדבר?
אני לא מבין על מה אתה מדבר. לגבי מה שאמרת מקודם, שכמובן לא היה נכון, נתניהו הרי צריך להיות באמת חצוף ברמה מאוד מיוחדת, שאופיינית לשופרות, להגיד שנתניהו הציל אותנו מסגר. אני מעדכן את המאזינים שלנו. מה שנתניהו עשה זה צווח ככרוכיה, אני פשוט אוהב את הביטוי, סליחה, ובעקבותיו כל השופרות, כל איזה שעכשיו שאתה מים פה מולי בזום, שהולך להיות סגר בחגים, הולך להיות סגר בחגים, שנת הלימודים לא תיפתח, יהיה סגר בחגים. מי שקיבל את ההחלטה, מאזיננו היקרים עד מאוד, אלה מביניכם שלא מופנטים או שטופי מוח, היחיד שיכול היה לקבל את ההחלטה, היחיד, מהסיבה הפשוטה, שהוא היה ראש הממשלה, להיות הראשונים בעולם שלוקחים את הבוסטר השלישי, הראשונים בעולם, by far, היה נפתלי בנט. המלצות מהאופוזיציה לא תופסות באירועים כאלה, כי זה אין סמכות ואין אחריות. לכן כשמספרים לכם שנתניהו הציל אותנו מהסגר, התשובה הנכונה היא, נתניהו צרח שיהיה סגר, והצלחנו לעבור את הדלטה, את הגל הרביעי, בלי סגר, ולפתוח את שנת הלימודים בזמן. לגבי עכשיו, כל העולם נמצא בדיוק באותו מצב, כי את האומיקרון כנראה אי אפשר להכיל. אני לא יודע אם מתקשרים או לא מתקשרים לבנט, אני מעריך שלא, אבל לפני 3 או 4 ימים הייתה כתבת ענק בשער של ניו יורק טיימס על ההתמודדות באומיקרון, והיה כתוב בפסקה הראשונה, יש לי את זה פה, אני לא עלה אתכם, שהעולם כולו מסתכל עכשיו לישראל, שהולכת להיות גם הראשונה עם הבוסטר הרביעי, לראות מה קורה. אז בואו חברים, לא להיכנס לפניקה, הכל בסדר.
אדוני, הכל לא, בסדר. לא, אז בואו רק נשים את העובדות. עם כל הכבוד לזה שתגיד, לא, לא, כל כבר שתגיד שטויות ושקרים ושופרות, זה לא ישנה את העובדות. העובדות הן שבנט אמר שהחיסון השלישי לא יעיל נגד הדלטה. זה מה שהוא אמר בזמן שנתניהו אמר, תעשו חיסון שלישי. הראשון בעולם שאמר שצריך לעשות חיסון שלישי בעולם, זה היה בנימין נתניהו, בזמן שבנט אמר שהחיסון לא יעיל. ואז הוא התהפך, ונכון, הוא ראש הממשלה והוא ראש האופוזיציה, רק אתה אמרת שנתניהו, מאז שהוא לא ראש ממשלה, הוא לא אמר שום דבר. ולכן אני אומר לך, זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, כי הראשון שדחף אותם, הוא היה אצלי באולפן בערוץ 14, כן, ואמר להם, משוגעים, תעשו כבר את החיסון השלישי, כשהם לא היו בפוקוס. ואז הם הבינו את העניין, כי התחיל לחץ שלנו בתקשורת, בעקבות נתניהו, לעשות את החיסון השלישי, ואז ברור שבנט, שהוא ראש הממשלה, קיבל את ההחלטה. בזה אתה צודק. ולהיה אחר כך עוד אירועים שנתניהו השתתף, ומאז הוא ירד למדרון אחורי, הוא לא צריך לנהל להם את המגפה, שנעלו, אנחנו רואים את הכאוס שקורה כשהוא מנהל. הקטע הוא, שהוא כל כך הרבה, שמעתי לך רק שני סינקים, כן, מתוך הטרללת שהוא שיגע פה את את האולפנים בנט, ואמר, צריך לעשות ככה, ונביס את המגפה, וארבעה שבועות, ושיטת הפינצטה, ושיטת, יש לו אולפיי, לא זוכר, עוד איזה שיטה, ואנחנו, ומאה אלף בדיקות ביום, וכל היום בלבל את המוח כמו קומפרסור. קומפרסור בלבל את המוח שהוא ידע לעשות את זה, והוא יציל את מדינת ישראל, ויש לו שיטה ויש לו זה, והיום הוא אומר, לא, אין דרך לנצח את המגפה, לא כשאני פה, אז זה העניין, אתה מבין? זה לא יעזור שכל הזמן תגידו, אבל ביבי, אבל ביבי, אבל ביבי, אבל ביבי. אתם, הם התיימרו, כן, אתם התיימרתם לעשות יותר טוב, לעשות אחרת, לעשות שינוי, לעשות ריפוי, ואז בסוף, כשהם מגיעים, מה אנחנו רואים? כאוס, איש לנפשו, מערך הבדיקות קורס, אנשים לא מתחסנים, ילדים לא מתחסנים, בבתי ספר כולם נדבקים, אז זה התוצאה של הברברת הזאת, אתה יודע, יש פה צדק פואטי פשוט. זה פשוט צדק פואטי, זה הכל. אתה יכול להגיד עכשיו שטויות, אבלים, דיברת זה, בשפה הזאת, התת רמה הזאת. זה לא משנה את העובדות. העובדות הן עובדות. זהו.
אוקיי. כמובן, אני מניח שהבנתם, כמו שאני מקבל מכם מכם פידבקים, שגם הבנתם מצוין את הקשר של רות דוד לבנימין נתניהו. ולכן אני לא אחזור על העובדות שנתניהו צריך שיהיה סגר, ומי שהחליט להיות, לשים את ישראל, קיבל את ההחלטה, היחיד שיכול לקבל אותה, היה ראש הממשלה נפתלי בנט. תוכל להביא
עדות שנתניהו אמר שיהיה סגר?
ראש הממשלה נפתלי בנט, והצוות שלו, והקבינט, ואורוביץ וכו'. עכשיו, אני ברשותך לא רוצה להמשיך בזבז הזה זמן, ורוצה להספיק כמה דברים שלא הספקתי אתמול. קודם כל, הסיפור הזה עם איראן, עם ההפעלה של רשת בוטים איראנים, את אורלי לב וחבורתה, מדהים. בעיקר על הרקע שלפני שנה, הם ניסו לעשות את זה לדגלים השחורים. הדגלים השחורים קצת מתוחכמים, תוך יומיים עלו על זה, פרסמו את זה בעצמם והעיפו את הבוטים האיראנים לכל קיבינימט. אני לא אקריא לכם עכשיו את כל התחקיר אצל דפני ליאל של פייק ריפורטר וכולי.
תודה.
אני כן אבל אוכל, אם תאתגרו אותי, להקריא לכם את הציוצים של נתניהו, יאיר נתניהו וינון מגל ואחרים, איך מרגע שהתחלף השלטון האיראנים מרימים ראש וחודרים לפה ועניינים וסיפורים. בינתיים אגב, התקפות על איראן.
רגע, לא הבנתי, אני העניין? למה אתה מדבר על ציוצים שלי? לא,
אני
חשבתי שאנחנו לא העניין.
כשיש לך ציוץ שלי, אתה מוזמן לתת אותו.
לא, כי כשאני מדבר אליך, אתה אומר אני לא העניין, אז למה אתה מדבר על ציוצים שלי?
לא, כשאתה הופך אותי לסיפור של חצי שעה של משפט היסטורי, אז זה קצת בוטר, סבבה.
מי שהפכת אותו לסיפור שלך,
עוד פעם זה אני השם. ינון, אני לא רוצה לחזור לשם, אפשר?
בוא, בוא נרגיע, בן, בוא, הכל טוב.
הכל טוב, רק תן לי להתקדם, אני מנסה שלא...
תתקדם. אני בוט איראני, בעצם אני בוט איראני. האיראנים אומרים לי מה לצייץ.
לא, בוטים איראנים זה דווי, זה מתוחכמים הרבה יותר. הניצחון הזה של האופוזיציה בלילה של בין רביעי לחמישי, שהם באמת היה מאוד מאוד אירוי, אני רק מזכיר לכם במה הם ניצחו, הם מנעו את הערכת החוק של הפינוי מוקשים ברמת הגולן. זאת אומרת, שפינוי המוקשים...
לא, לא נכון, זה לא החוק שהם פסלו, לא נכון. את החוק הזה הם לא העלו, אתה טועה. מה שהם פסלו זה חוק לתקציבים לערוצים 11, 12 ו-13. זה מה שהם פסלו, ולכן הקואליציה... לא, אתה משקר. אתה משקר, אתה עושה מניפולציה לא נכונה. הם לא העלו את החוק על המוקשים, תתקדם.
טוב, לא העלו את החוק על המוקשים, הם לא העלו את החוק על המוקשים כי פשוט לא בא להם, לא בגלל כל העניינים
כי לא היה להם רוב.
נכון, אבל את החוק הזה, האופוזיציה אחראית צריכה להגיד, כמו חוק האזרחות, בואו תעלו נעביר.
אופוזיציה אחראית.
נכון, כן, יש פה מדינה, עדיין.
באמת?
יותר חשובה אפילו משפחת...
לכן אנחנו מנהלים אותה עם רם?
אפילו ממשפחת נתניהו. כן, פה מנהלים אותה עם רם, לא שיש לי, אין לי עוד דברים, אבל את זה אני רוצה באמת להקריא, זה ציוץ של יניר קוזין מאתמול. על רקע הלחץ שמפעילים הבדואים על רעם, הנתונים מצביעים כי מאז 2019 גדלו הריסות המבנים בנגב ב-50%, ב-2019 היו 2,000, ב-2020 היו 2,500, ב-2021 היו 3,000, ואם אתם רוצים לבדוק מה קרה בחציון השני של הממשלה הזו, יותר הריסות בחציון השני של 2021 מאשר בראשון. על רקע זה הקולות מצד מקורבים למנסור וכולי לפרוש. בקיצור, גם הספין הזה מתפוצץ. הממשלה הזו מתנהלת לפי ביטחון המדינה ומה שחשוב למדינה, לא מה שחשוב למשפחה.
אני שומע דברים אחרים בשטח. את הרשות להסדרת ההתיישבות.
אלה מספרים, לא דברים.
הבדואים בנגב מדירים. בעצם מממשים את החזון של סעיד אלחרומי. אבל הדברים עוד התפוצצו ועוד התבהרו. שמעתי. בואו נמתין. איך אומרים זמן לפוקר? על מה שקורה בנגב.
נשמה, אני הקראתי מספרים, לא צריך נמתין. ואם כבר אתה מדבר על זה, אז גם לא דיברנו, וגם כנראה לא נדבר, על ההתקפה הנוספת של הקומץ נערי הגבעות הזה, קומץ מאוד קטן, על כוח מגב ליד יצער, שבא לפנות שם מבנים לא חוקיים בקומי אורי, וזה נמשך, ממשיכים, אבל זה...
אתה רוצה שאני אספר לך כמה אירועים שהערבים זרקו אתמול בקבוקי תבערה ואבנים ביהודה ושומרון? מה היה בלוד ששרפו שם בית?
הבעיה היא שנגד ערבים אנחנו פועלים.
או שאנחנו מציינים פה רק של יהודים.
נגד ערבים...
נית הארץ, שלום עכשיו ושוברים שתיקה.
נשמה, אני מציין עניינים של ערבים כל הזמן, ונגדם פועלים בכל הכוח. הבעיה היא זה האיפה ואיפה, בכל הכוח, כל יום.
מה איפה ואיפה?
אתמול ראיתי אפילו סרטון. איפה ואיפה שנגד הקומץ הגדול מאוד הזה, שנוקט באלימות גם נגד ערבים וגם נגד צהל, כוחותינו, הרי יש סרטון אפילו.
מה אתה רוצה שירו בהם?
לא, אני רוצה שיעשו מה, להם, שיגדירו אותם גם כמחבלים פשוט, זה הכל.
אבל הם יהודים.
בזמנו העברנו, יהודי לא יכול להיות מחבל.
יהודי הוא קודם כל אח שלי. יהודי הוא קודם כל אח שלי. יש הבדל גדול בין יהודים לערבים. ערבים רוצים לחסל את המדינה היהודית, הם אויב שלי. יהודים הם אחים שלי. כשתבינו את זה, נוכל להתקדם. אתם פשוט התבלבלתם. קצת התבלבלתם.
מי שהתבלבל זה אתה. תלך לסמינר בשבק ותגלה שהחבורה הזאת של מאיר רטינגר...
אתה מדבר בתור אחד שהיה בסמינר בשבק, אני מבין.
ואני מדבר בתור אחד שכל הזמן נמצא בקשר עם כל ארגוני הביטחון למחייתו. אז קודם כל, הקשר של אח או לא אח בכלל לא רלוונטי. קין ואבל היו אחים, אחד מהם היה רוצח. שתיים, הרי בזמנו עבר חוק, לדעתי אפילו בנט ושקד יזמו אותו, שמגדיר יידוי אבנים, כל יידוי אבנים כניסיון להרוג, כאקט של טרור, ולכן, אותה חבורה של מאות, לדעתי זה כבר אלפים, שהם אנרכיסטים מוצרים, שמדברים על זה שצריך להפיל פה את הממלכה, אני יכול להקריא לך את הניירות שלהם.
טוב, נכון, אלפים, עשרות אלפים.
אז אלה טרוריסטים.
עשרות אלפים, נכון.
לא, אתה יכול, באותו סמינר בשבק,
בסדר, נכון.
מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל תמיכה.
כל מיני דברים על רות דוד ומחולות, נו.
לא, אז אני אקרא לך סתם משהו.
פה אתה פשוט מדבר שטויות.
אני אקרא, עזוב רות דוד.
אלפים, אתה יודע מה קורה שם.
בוא נקרא מה שנדב העצני.
אתה מכיר את השטח, מתי היית בשומרון פעם
אחרונה? הרבה מאוד, כל הזמן. מה שנדב העצני כתב כל ליכודניק חדש. אין ספק שמי שחותר להקמת מדינה פלסטינית, מי שמסר את חברון ליאסר ערפאת, חתם על הסכם וואי, מנע הקמת שכונות בירושלים הבירה, חנק את ההתיישבות ביוש, מי שהצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, מי ששחרר באופן סיטוני מחבלים בתמורה לחייל חטוף אחד, בוגד בעקרונות התנועה. אדם כזה עונה בהחלט להגדרת הליכודניק החדש שעל בית הדין הפנימי של הליכוד לסלקו מיידית מהשורות. זהו, מעל כולם בנימין נתניהו. הגיע הזמן שהליכוד תאמר לו שלום ולא להתראות. לא אני, נדב העצני.
נדב העצני, שהוא תומך נתניהו שנים. לא באמת, הבן אדם הוא אנטי ביבי בערך כמוך, ואתה מביא לי אותו כאיזה עדות למה, הוא לא ליכודניק, הוא לא ביביסט, הוא לא, כאילו, עדות למה זה לא הבנתי, אתה מקריא אותו כאילו יש פה איזה תורה מסיני. אדוני, אמרתי לך כבר אלף פעמים, אין לכם אלקטורט. זה אין את הימין הזה הלא ביביסטי. כשביבי בסקרים היום הוא על 35 מנדטים, ובבחירות הוא קיבל 30 מנדטים, אז כל הלימור נבנת שלך, וכל הנדב העצני שלך, וכל הגדעון סער שלך, וכל הדן מרידול שלך, וכל הדברים האלה, אין להם אלקטורט. על מה הם? אנשים שלא עוברים את אחוז החסימה. כל פעם להביא אותם, להקריא אותם, הימין הערכי, הימין הזה, בסוף ראינו לאן הם מגיעים כל אלה. ראינו איפה הילדים של אולמרט, ראינו איפה הילדים של בני בגין, ראינו איפה האנשים האלה, ראינו מה זה מוביל. זה לא מוביל לכלום ושום דבר. אנחנו מחנה לאומי. אנחנו, יש לנו מנהיג, ואנחנו תומכים בו, ושני מיליון אנשים הצביעו בעד נתניהו. אתם חיים באיזה מציאות הזויה, כאילו יש פה איזה מציאות אלטרנטיבית. תתאפסו, תגיעו לקרקע. הבנו, תתעוררו.
האיש שהרגע עד לפני דקה הטיף לנו, עם הרבה כישרון אני חייב להגיד, שנתניהו זה שחיסן אותנו בבוסטר, בעוד נתניהו הוא זה שהמציא את ספין הסגר בחגים, הוא משוכנע שלנדב העצני אין אלקטורט. אגב, נדב העצני לא בא...
בטעם, עוד אבל מאחורי מה שאתה אומר. תביא פעם אחר, עכשיו אמרת כבר פעמיים שנתניהו המציא את ספין הסגר בחרגים. תביא עכשיו, אמרת את זה... בוא, בבקשה, תביא עכשיו, תחפש פעם אחת שנתניהו אמר שיהיה סגר בחגים. אחרת אתה פשוט שקרן. אחרת אתה פשוט שקרן.
אז אני שקרן ואני אעמוד על זה שאתה לא תפריע לדבר, כי שתקתי עכשיו בכל הנאום שלך הקטן, אז תשתוק רגע שנייה אחת.
אדוני, גם אתה קוטע אותי.
ברמה של הדדיות. לא, בכל זאת, תכף פרסומות, דיברת, האיש הזה שהרגע שכנע אותנו, של נתניהו, שאני חוזר על השקר. אני עומד בפניו, מאחוריו, ואני מזמין את כל מי שרוצה לתבוע אותי. נתניהו הפיץ דחף פימפם, באמצעות שופרותיו וכלים נוספים, את הסיפור של סגר בחגים ושנת הלימודים. האיש הזה הוא בעצם זה שקיבל את ההחלטה המאוד מסוכנת לחסן אותנו בבוסטר שלישי. זה האיש שהרגע אמר,
מה הקשר?
עוד פעם, איך שהגעתי לפן, שאין לנו אלקטורט. עכשיו, האמת לגבי האלקטורט היא שלמר נתניהו אין אלקטורט, כבר 4 פעמים הקיעו אותו מתוך העסק הזה, גם בליכוד בקרוב יבינו את זה, כבר מבינים את זה, ולכן הבן אדם שלא הצליח כל כך הרבה פעמים טוב. להגיע לרוב שהוא חיפש, ומשפט אחרון אפרופו בני בגין, כן, הרגע. אני רואה שמחקת, כי זה היה רשום לפניי, מחקת את הציוץ שאתה מצלם את החיפזון מן השטן, וזה, ובלהיטות הפוליטית גם כן. המצלום הוא בחור נחמד, הוא לא רק הבן של בני בגין. בקיצור, אתה צייצת את אבינדב בגין, מפגין נגד הגדר, בקיצור, זה לא הוא. אוקיי, טוב שמחקת.
נכון.
פשוט פנו אליי לתקן אותך, עכשיו עליתי על זה, אני רואה שזה נמחק, כנראה
נכון. משפט.
אז אתה יודע, באטרף שלך לסמן
לא,
גם את בני בגין...
לא, זה רץ בקבוצות של הביביסטים, אז העליתי את זה.
נשמה, כמי שגם אני רץ בקבוצות של הביביסטים, זה בעיקר פייק מה שרץ שם.
איראני. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
לגמרי פייק איראני.
כך, בבקשה. אתה אמרת שביבי אמר שיהיה סגר, תביא... פעם אחת שנתניהו אמר, אני אמרתי שיהיה סגר בחגים. אני אמרתי, לא נתניהו אמר, אני אמרתי לך את זה גם בזמן אמת. אתה פשוט מקשקש שטויות. עכשיו אתה שיקרת, ואם אתה רוצה להוכיח שלא שיקרת, תביא את נתניהו בקולו אומר שיהיה סגר בחגים. עכשיו אני אגיד לך משהו מעבר לזה. גם אם נתניהו אומר, היה אומר שיש סגר בחגים, שיהיה סגר בחגים, מה הקשר עם הבוסטר או לא בוסטר? להפך, הוא אומר, תקחו בוסטר כדי למנוע סגר בחגים. זה רק עושה היגיון. והדבר האחרון, את העובדות אתה לא תשנה. נתניהו הוא הראשון שאמר לקחת את החיסון השלישי, את הבוסטר, בזמן שבנט אמר שהחיסון לא עובד על הדלטה. אלה העובדות. נקודה. תודה.
תשמע, בוא ננסה רגע להתאמץ ולהבין שאין בכלל בינינו מחלוקת בנושא הזה. קודם כל, אני אומר פעם רביעית. מפיץ הספין ודוחף הספין, כמו שהרי תמיד הוא מסתתר מאחוריכם, תמיד הוא מסתתר גם בנושא הסתה.
טוב, זה אתה לא צריך להוכיח, אתה סתם מהם קשקש קשקושים, ואתה לא צריך להוכיח את מה שאתה אומר.
מפיץ הספין של סגר בחגים, זה נתניהו.
אז אתה פשוט שקרן וקשקשן.
בסדר גמור.
נתניהו, אני אמרתי את זה, ונתניהו לא דיבר איתי על זה בחיים. אתה פשוט שקרן. אתה פשוט שקרן.
אבל אתה רוצה, תתרשם.
זה לא נכון, אני אמרתי את זה, ונתניהו לא דיבר איתי.
גם אתה אמרת.
לא, אתה לא תגיד את זה, כי זה לא נכון.
אני אגיד אמרתי.
לא נכון, זה פשוט לא נכון.
אז הנה אמרתי את זה.
פשוט מבלבל את המוח.
אז הנה אני אומר את זה שוב.
טוב, תתרמה.
אז תגיד שוב שאני שקרן וקשקשן.
טוב, תגיד, בסדר, תגיד.
בסדר, סבבה. עכשיו, לגבי העובדות, הרי אני לא מכחיש שנתניהו אמר קחו בוסטר שלישי. המקווה שאתה לא מקשיב אף פעם לאף אחד זולתך. אז תנסה עכשיו ככה, 3 שניות. אני מסביר שלהגיד את זה כיושב ראש אופוזיציה, זה אין לזה שום תוכן ושום השפעה, ולכן זה גם קל. כי אתה לא, אתה לא תיתן את הדין. כי בנט הגיע למסקנה, כראש ממשלה עם הסמכות.
אבל בנט אמר הפוך, הוא אמר שאין לזה השפעה על הדלטה.
בנט קיבל את ההחלטה, זו עובדה, אתה לא תצטרך לשנות אותה.
כן, אמרתי, כי הוא ראש הממשלה, ברור, הסמכות אצלו.
הוא קיבל את ההחלטה, הוא קיבל אותה ראשון באולם, גם זאת עובדה שלא תצטרך לשנות. כשאתה מקבל החלטה כזו כראש ממשלה, גם האחריות וגם הסמכות עליך, וגם המחיר. ולכן ההחלטה שנתפסת פה, היחידה שמסומנת, היא של ממשלה נוכחית.
טוב, כותרות וואלה, 4 קופות החולים יפתחו הבוקר, את מבצע החיסון הרביעי נגד קורונה, יבנה יותר מ-60 לצוותים הרפואיים, תקנות מתווה הכיתה הירוקה הסתיימו בחצות, ומשרדי החינוך והבריאות טרם הגיעו להסכמות בנוגע להמשך, נוכח העלייה המשמעותית בתחלואה והתפצרות זן האומיקרון, 3, אתרי מעריב אונליין בג'רוזלם פוסט, חוו הלילה מתקפת סייבר, קיים חשד שהותקפו לידי האקרים איראנים, במהלך המתקפה שובשה גלישה באתרים, והבוקר הם שבו לפעילות רגילה, יניב מורוזובקי, דיווחי תנועה. שלום פרופסור צח אחי גרוסמן, יור איגוד רופאי הילדים, חבר הצטם, בוקר טוב.
בוקר אור.
נו, מה מצבנו?
מצבנו לא פשוט, מצבנו מאתגר, והוא באמת גם לאזרח ששומע את כל מה שקורה בוקר, צהריים וערב, רושם של בלגן אפילו, אבל צריך לנסות אולי לחדד מה בדיוק, מה בעצם המוקד של כל המדיניות הקיימת, למרות שהיא באמת דינמית מאוד. והמוקד הוא למנוע אשפוז של חולים קשים. זה בעצם, זאת כותרת העל. ולאור כותרת העל הזאת, צריך לנסות להבין את המדיניות של המדינה בנוכחות של מגפה משתוללת. איך מגפה שמשתוללת, אבל מרבית הנדבקים בה, נדבקים קלים, איך לא מגיעים למצב של אשפוז חולים קשים, שזה בדרך כלל המבוגרים, מדוכאי החיסון וכן הלאה.
בעצם אתה אומר כל האירוע קם ונופל על החולים קשים.
בוודאי, כל האירוע. כלומר, יש גם יעדים שהם לא פחות חשובים, כמו להשאיר מדינה פתוחה, מדינה מתפקדת, נורמליות של משק, מערכת חינוך פתוחה ככל האפשר. יש פה יעדי משנה שהם הם, הם, הם באמת אסטרטגיים, אבל היה על האסטרטגי, הייתי אומר, זה לא להגיע לאשפוז חולים קשים. וכל הצעדים שננקטים, לפעמים, למרות שהם עושים רושם של אין עקביות והחלטות שהן מתקבלות בבוקר, משתנות בערב, זה נובע משום שהניתוח של המידע והניתוח של מידע שמגיע גם מהעולם, הוא מחייב שינויים מסוימים שלפעמים מהירים, אבל אני חושב שצריך לראות את הכל תחת המטרות העל שהגדרנו. זאת אומרת, לא לאשפז חולים קשים ולשמור מה שיותר מערכות פתוחות עד כמה שאפשר. אני חושב שאלו היעדי העל של הממשלה, ותוך כדי כך היא מנסה לתמרן. גם יש עניין של היצע מוגבל של בדיקות, יש בו גם נתוני מפתח כלכליים, כמו כמה בדיקות יש בכלל, זה כמו כמה מיטות אשפוז יש, יש פה נתוני מפתח מספרים שגם במסגרתם צריך להיות התמרון, איך לא להגיע לאי ספיקה של המספרים האלה, של מיטות, של בדיקות, אז הכל הוא נשמע קצת מבולבל, אבל צריך לנסות קצת להתרומם ולהבין מדוע מנסים לתמרן בין כל האילוצים האלה כדי באמת להימנע מלאשפז חולים קשים.
בעצם אבל, קודם כל זה מובן מאליו, שהחולים קשים זה האירוע היחיד. אז בעצם חסר לנו למשוואה הזו המספר שיהיה המכפלה של מספר הקשים פר מספר המאומתים, שזה לא ידוע בנושא האומיקרון, אבל פרופסור גרוסמן, מה שאני עוקב, אני ההדיוט, אחרי כל מיני אנליסטים וגרפים, התוצאות שמגיעות גם מדרום אפריקה וגם מבריטניה, הן אופטימיות. זאת אומרת שגם אם האומיקרון הזה באמת מאוד מאוד מדבק, הוא לא יביא, ואגב, זה מה שאנחנו רואים, טפו טפו טאט שהוא עד עכשיו, הוא לא מביא לעלייה ניכרת בחולים הקשים, אז אולי בעצם אפשר לחזלש.
לא לחזלש, אבל להמשיך בקו הזה ובאמת לעקוב יום יום מה קורה בקשים ומאושפזים. אני מסכים איתך, התחשבות שלך עם מה שקורה בעולם היא נכונה, וזה נותן מקום לאופטימיות שאנחנו, כמו שהדעת נותנת, זה יימשך מספר שבועות ויגמר. זאת אומרת, זה לא משהו שיהיה אקספוננציאלי ויתאפס למעלה עד כדי כך שפשוט יהיו ארונות גבורה מחוץ לבתי החולים. אני לא חושב שנגיע לשם, אבל מטרת הצעדים שננקטים באמת תוך כדי פעילה מתמדת לאותם ניתוחי מכפלות שאתה אומר מרחבי העולם, איך לוודא שגם כאן קורה התהליך הזה, ושהוא לא חורג ממודלים וגרפים שחוזים לגבי ישראל, ומאוד יכול להיות שבאמת גם כאן זה ילך לכיוון הזה, ואולי גם יסתיים בסוף ינואר, או יתחיל לתמוך בסוף ינואר.
טוב, חוץ מלהתחסן, יש מה לעשות?
חוץ מלהתחסן, האמת שיש מה לעשות. והאמת היא שכמו שאמרתי, כיוון שמטרת העל האסטרטגית היא למנוע אשפוז של חולים קשים, צריך לחזור ולחדד לאוכלוסייה המבוגרת, להימנע מהתקהלויות. עכשיו כאן לא צריך להיות רגולציה של מה זה התקהלות ומה זה... אנשים מבינים מה זה התקהלות, אנשים מבינים כבר אחרי שנה וחצי מה זה ארוחה משותפת של 100 איש, שכולם בלי מסכות אוכלים ושרים וצוחקים, שזה מסוכן. זאת אומרת, אנשים מבוגרים שהם בעצם אלה שעלולים להגיע למצב של המאושפזים הקשים, הם צריכים לקחת את העניינים לידיים, וזה לא אמירה שהיא אמירה מזלזלת חס וחלילה, זאת אמירה שאומרת, רבותיי, אתם, בקבוצת הסיכון הגבוהה, אנא, הקפידו על עצמכם הרבה מעבר למה שהמדינה קופה על כולם. אנא, אל תלכו להתקהלויות, אנא, הקפידו על מסכות, כמובן, אנא, תתחסנו, ויש לנו פה מתמול גם את הבוסטר ל-60 פלוס, ולעובדי מערכת הבריאות, אנא, נקטו אתם את כל הצעדים, החמירו על עצמכם מעבר אפילו למה שהמדינה מחייבת, כי אתם בעצם, המטרה היא לשמור עליכם.
תגיד, לגבי החיסון הרביעי, אז אתמול סוף סוף הם החליטו, אתה רואה, אתה חושב שיש בעייתיות? כי אתה יודע, הנתונים מדעיים לגמרי עוד אין. אני אגב מאלה שברגע שיקראו לי, אני אפילו קורא להם לקרוא לי, כן? אין לי בעיה עם הרביעי. השאלה היא את כמה זה מגובה.
אני חוזר ואומר, אני הייתי בישיבה הזאת, וקודם כל, למרות שיצא לה, בעד, למרות שיצא לעז על, על, על הרכב של הצט"ם, אתם ראיתם כמוני איזה עליהום היה בסוף השבוע שעבר, על מי מצביע שם, אני חייב לומר לכם שרוב הרופאים, לא רוב הצט"ם, רוב הרופאים הצביעו בעד, וגם הצטרפו אליהם גם רוב האנשים שאינם רופאים, אבל רוב הרופאים הצביעו בעד. שנית, האמירה ששלטה בדיון ההוא הייתה שהקומבינציה של המידע והיעדר המידע, השילוב של שניהם, מול הסיכון האפשרי מהחיסון, גרם לכך שהקומבינציה הזאת הכריע. כלומר, גם בהיעדר מידע או מידע חלקי, עדיין כף המוזניים שעליה נחה ההחלטה לחסן, מול כף המוזניים שעליה נחה ההחלטה לא לחסן כי אין מידע, בהחלט הייתה כבדה יותר. וזה היה היגיון, כי בחיסונים תמיד שוקלים מה מול מה. זה אף פעם לא משהו שנשקל לבד. זה תמיד חלופה, וזה תמיד מה יקרה אם לא. והדעה השלטת שם, וגם הדעה הגיונית. עכשיו, לבוא ולנגח את זה בכך שאין מידע, זה לא חוכמה גדולה, משום שבקורונה עצמה, בכל השנה וחצי הזאת, לא היה מידע.
תגיד, איך הגענו למצב הזה, אבל? מה... את מי לתלות בכיכר העיר?
אני מבין שצריכם בלי לתלות מישהו, לא, אי אפשר לגמור את היום.
זה תלוי, תלוי מי באיזה פוזיציה. בדיוק. כרגע אני בקטע של הלתלות.
כרגע זה עינון עכשיו, כרגע.
אני לא חושב שיש פה את מי לתלות, הייתי תולט, לא הייתי תולט, זאת אומרת, חמורה מתי, אבל יש את אותו מיעוט שמטיף כל הזמן לא להתחסן, ו...
על זה אנחנו מסכימים, זה בסדר. אותם אין בעיה לתלות, בסדר. לא, 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 צחקתי,
הנה, אתה רואה, ניסינו,
רק זה הם חסרים לי עכשיו על הראש, החבורה הזאת. וזה היה צחוק, הומור, סטירה.
הוא התכוון ברצינות. ובפרטי שלי אתם יכולים לקבל את הכתובת.
פרופסור צחי גרוסמן, יור איגוד רופאי ילדים חפר. אגב, תגיד לי, אתה מרגיש את זה כרופאי ילדים, את הגל הזה?
מה שאנחנו מרגישים במרפאות וגם בבתי החולים זה יותר את השפעת, כיוון שכמו שאמרתם, האומיקרון הוא רובו קל ובמיוחד בצעירים ובילדים. מה שכן ממש מתפרע השנה זה השפעת, חבל על הזמן.
גם אצל ילדים?
ודאי. בשפעת התורה ידועה כבר שנים רבות. הילדים הם אלה שחולים ראשונים ומכניסים את השפעת לבתים.
אוקיי.
זאת אומרת, זה כבר דבר ידוע.
שיהיו בריאים כל עם ישראל. תודה שדיברת איתנו. כל טוב פרסומות. שלום חבר הכנסת רם שף, היו"ר סיעת העבודה.
שלום שלום, בוקר טוב לכם ולכל מי שמאזין לנו.
מה נשמע?
הכל טוב מאוד.
מה טוב? אתם עושים איזה שביתה איטלקית, לא?
אנחנו לא עושים שביתה איטלקית. קודם כל טוב מאוד, כי אני פה בכנסת ויש הרבה עבודה, ועושים דברים חשובים למען המדינה, סליחה על הקלישה. אבל כן, בעניין החקלאות, אני מניח שלזה התכוונת.
כן, כן.
יש לנו בתוך הקואליציה, למרות שאנחנו שותפים, פערים מאוד מאוד גדולים על האופן שבו אפשר לעשות רפורמה. כולנו בעדה, כולנו מוכנים לה, אבל פעם נאמר מילה זו מילה, ושהסכמים צריך לכבד, אז הייתה הסכמה חד משמעית שכל מהלכים ברפורמה בחקלאות יעשו בהסכמה. כרגע שר האוצר ושר החקלאות רוצים לעשות פעולות חד צדדיות, ולכן הבהרנו שזה לא הולך לקרות מבחינתנו.
אני דווקא כן מפרשן את זה כמו שאמר ינון כשביתה איטלקית, גם ראיתי שלא הגעתם לפגישה שהייתה אמורה להתקיים בנושא הזה, זאת אומרת החקלאים בעיקרון, תשמע, אתה יושב בקואליציה, יש לזה גם יתרונות ויש לזה גם חסרונות, ברגע שהממשלה והתקציב עובר ובתוכו יש רפורמה, זה שאתה תוקע עכשיו מקלות בגלגלים, אתה פשוט תוקע עכשיו מקלות בגלגלים,
ויכולות להיות לזה השלכות אגב של תקיעת מקלות בגלגלים,
וזה ממש גלגלים שמתגלגלים. כן,
אני נאלץ, לא לראות את הדברים אחרת משניכם, אני אסביר.
זה מעשה חמור.
זה מעשה חמור, אבל אם אני לא מסכים עם שניכם ביחד, זה אומר שאתם
לא, לא, אני רק ידעתי את הדברים של בן, אני לא נקעתי עדיין עמדה, כשאני אנקוט עמדה אתה תדע, כן, בבקשה.
בינתיים נראה שאתם מסכימים, שכבר מחדש פה.
בוא דבר, נשמה.
השואה התחתונה, כבר מאוגוסט, עוד כשהממשלה הצביעה לתקציב, הייתה הסכמה בין שר האוצר, שר החקלאות ויושבת הראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, שכל המהלכים יהיו בהסכמה. אחר כך בספטמבר שוב הייתה התחייבות על כך. אני מזכיר לכם שהרפורמה הזאת יצאה מחוק ההסדרים כדי להגיע להסכמות, ולכן היחידים שתוקעים מקלות בגלגלי הרפורמה זה מי שהחליט לעשות פעולה חד צדדית, וחשוב לי להגיד את זה, את הצעד שעשינו אתמול, אנחנו כבר חודש וחצי מטריעים שאנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו נעדר מהצבעות, אנחנו רוצים לעשות הכל בהסכמה, וגם עכשיו, משפט לסיום העניין הזה, אנחנו לא עושים שום דבר, כל עוד הם לא חותמים באופן חד צדדי על הצווים האלה. אנחנו לא עושים כלום, אלא רק באים למסע ומתן בנפש חפצה. אגב, בין מה שאמרת, הוא בעדינות לא מדויק, בהקשר למי מגיע לדיון ומי לא, אבל אני לא אכנס אליו.
Hey, תגיד, אבל אתה יודע,
לא, התייחסתי לבן בהקשר אליך,
אנחנו צוחקים, אנחנו לא באמת מיימים עליך, למרות שבכל איום יש גרעין של אמת. תשמע, בסוף הרפורמה הזאת, אתה מסכים איתי, אין לה, הכוונה שלה, של השר פורר והממשלה, היא לא להשמיד את החקלאות, אלא להוריד את המחירים של התוצרת החקלאית, פרויקט שאף ממשלה 200 שנה לא הצליחה בו, וזה לא יכול להיות שמשפחות מעוטות יכולת לא יוכלו לקנות אבוקדו או פוטים או אבטיח, ויצטרכו למכור כליה בשביל זה, ואתם מוצרים את זה.
זה פשוט כל כך לא נכון מה שאתה אומר פה. הניסיון לייצר הקשר ישיר בין להוריד מכס לבין העובדה שמחר בבוקר המחיר יהיה נמוך, פשוט לא מוכיח את עצמו. ואני יכול להסביר, קח את ארצות הברית, המדינה הגדולה, סחר חופשי, באמת, סחר נפלא עם כל העולם. אני, אתה חושב שהמחירי הפירות והירקות שם זולים דרמטיים בישראל? אתה חושב שבממוצע ב-OECD בהשוואה אנחנו יקרים יותר? התשובה היא לא. על פי הממ"מ, ממש
לפני חודש, רגע,
יכול להיות שאני חי בסרט, אבל תדע שהמחירים של הפירות בישראל, הפירות והירקות בישראל, בממוצע, הם זולים יותר מב-OECD, אבל אני כמוך רוצה להוריד את המחירים, רק שזה פשוט לא קשור לעובדה שעושים רפורמה כמו שצריך, אז שוקלים את כל השיקולים, ועוד חודש, אין בעיה, נסכם, אני גם לא מתנגד לפתיחה של חלק מהמכסים. אבל עושים את זה אחרי שמשפיעים על מחיר המים, אחרי שמעבירים חוק עידוד השקעות הון, אחרי שמסדרים את המחקר והפיתוח. זה לא משהו שעושים חפלאפ. יושבים אנשי מקצוע ועושים רפורמה אמיתית.
תגיד, טוב, הבנו. מה אתה אומר על זה שמזכ"ל המפלגה יצא נגד יושב ראש המפלגה אתמול בכתבה של ספי עובדיה ב-13?
יושבת ראש המפלגה.
למען האמת לא ראיתי את זה.
או, פתאום הוא לא ראה, רק את הרפורמה אתה רואה. בוא, רם, אתה ראית את זה.
בוא, הוא אומר שזה חצר ביזנטית, שהכל סביבה, היא רוצה למנות את האחות שלה לפה, ממנה את האחות שלה לשם, מה, כאילו, איפה אתה נמצא בתור זה?
קודם כל, מכיוון שהמילה שלי חשובה לי, אני נשבע שלא צפיתי בזה, זה היה במקביל לשידור ב-12 על הרפורמה בחקלאות, אבל אני שמעתי שהוא בחר לצאת נגד כל מיני דברים של מירה ושל המפלגה, אז הבחירה שלו, אני ודאי לא מתכוון לתת לזה יותר מדי במה והתייחסות. התחומה והתחייה שמירב מיכאלי נתנה למפלגה היא דבר מדהים, אנחנו ממשיכים בתנופה הזאת, ואני חושב שעדיף להצטרף אלינו מאשר לנסות ללכת להתנהלות הישנה של פעם, שבה כל הזמן מתקוטטים. זה שייך לדור הישן, אנחנו מתייחסים לדברים קצת
אחרת. מה דעתך על התלונה נגד מירב מיכאלי על ידי עובדת שלה לשעבר שטוענת שהיא התעמרה בה?
גם, צר לי שזה הגיע למקומות האלה. אני רואה יום יום את היחס המכבד של מירב, ודאי אלינו, גם לצוות שלה, יודע בדיוק מי, אני מקווה שהם הצליחו להסדיר את העניין, למרות שזה הגיע
אתה לא רואה את מירב מתאמרת בעובדים?
חס וחלילה, בשום פנים ואופן, בדיוק להפך. אחד האנשים שיכול ללמד את כולנו על כבוד, על כבוד ודאי לחלשים בחברה, אבל גם לאנשים שסביבה, אני גאה.
רם, תגיד, מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? אתה לא קולט שעד שלא תגיד משהו, אפילו מינורי נגד מירב, לא ישחררו אותך פה?
לא, בן, זו הייתה כותרת סוף סוף שיש כותרת מהרעיון, אתה מבין? כאילו, למה אתה מפריע?
אז אני מנסה להשיג כותרת אחרת, נגד מירב, אני איתך.
לא, כבר רם שפע, הנה רון שעין מצייץ, רם שפע, מירב מתנהגת יפה לעובדים, הבנת? עשינו את שלנו, בכל זאת בן אדם צריך להתפרנס.
אבל זה לא, זה לא,
סליחה. מה צ'רקובניק משלם לך?
אבל זה לא נכון, הכותרת תהיה רק אם רם שפע יתקוף את מירב.
לא, אתה טועה. אתה טועה, אתה לא מבין תקשורת.
אין, אתה רוצה לחזור פה לשנות ה-90 שאנשים מתקוטטים במפלגת העבודה, אנחנו מנסים לחדש, אתה לא, אל תיקח לי את זה, אנחנו עובדים בזה קשה מאוד, לא קל.
טוב, בסדר.
להיות ביחד, חברים, סיעה שמשתפת פעולה, מלא דברים של אנשים עוד ייקח זמן להתרגל אליהם.
אתה מבסוט אבל מכל ה... כאילו, איך קוראים לו, חרמוני אמר שזה קצת תרלול פרוגרסיבי, מה שקורה במפלגה, ואבתיסאם מראענה, וכאילו כל האירוע המגדרי, ואתה לא מפריע לך, אתה כאילו שלם ממה שקורה.
להפך. אני חושב, באמת אני חושב בעומק, שכשאתה עושה שינויים דרמטיים שעוברים על החברה שלנו ביחס לשוויון מגדרי ולצמצום פערי, חלק מזה זה גם אתה משלם על זה מחיר. אגב, אני החבר כנסת היחיד שהלך מקום אחד אחורה ברשימה בגלל הסיפור המגדרי, ואני גאה בזה ושמח על כך. אני חושב, אגב, צריך פה להגיד, בלי קשר לחרמוני, אלא באופן כללי, כהתייחסות למפלגה דמוקרטית, יש ערך גדול שאצלנו יש אנשים, יש ציבור שהם חברי מפלגה, והם בוחרים אותנו, והם משפיעים על סדר היום, וזה סופר לגיטימי שמדי פעם יש חילוקי דעות, פשוט צריך לדעת
גם בינינו יש לפעמים שצריך. חילוקי דעות, לא הכל מושלם, נכון?
אני עוד לא שמעתי.
תודה רם שפע,
תודה רבה
חבר הכנסת, כל טוב.
אבל לא, אתה מבין, לא, אין כותב.
תקשיב, זה נפלא מה ששלחו לי תיקונים שהבא תהיה מוכן. תבוא עם כסדה, בסדר?
איזה פחות.
One, two. אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית. One, two.
טוב, ככה, קודם כל, מה מתברר? מתברר, כמו שאמרתי, שבנט בתאריך של ה-16 לשביעי אמר, החיסון פחות יעיל משמעותית נגד זן דלטה, החיסונים לבדם אינם מספיקים להיאבק בנגיף. זה בנט אומר, כן? ביולי. באותו תאריך, ב-21 ביולי, כותרת בוויינט, מעל הראש של בנט, נתניהו דוחף לחיסון שלישי ודיבר עם מנכלי פייזר ומודרנה. עכשיו תשמע את נתניהו מה הוא אמר באותה תקופה. שים לנו איציק.
אזרחי ישראל היקרים, עדכון קצר ממני בנושא הקורונה, עדכון שחשוב שתשמעו אותו וחשוב שתשתפו אותו. בימים האחרונים שוחחתי פעמיים עם ידידי מנכ״ל פייזר, אלברט בורלה. שוחחתי גם עם מומחים רבים נוספים. הגעתי למסקנה שמדינת ישראל חייבת להזמין מיד מיליוני חיסונים. והיא חייבת להתחיל מיד לתת את החיסון השלישי לאוכלוסייה הבוגרת. זאת האוכלוסייה מעל גיל 50 שהיא בסיכון.
אוקיי.
בסיכון לתחלואה קשה.
קורא פה להתחסן, כשאני מזכיר שוב באותם ימים, בנט אומר החיסון פחות יעיל משמעותית. נגד זן הדלטה, החיסונים לבדם אינם מספיקים להיאבק בנגיף, זה בהשוואה. ולגבי הסגר, אין שום מקום שנתניהו קורא לסגר. להפך, יש שבנט, או לא, או מזהיר מסגר, יש שבנט אומר, בנט קרא להתחסן, והזהיר מסגר, כן? זה באוגוסט, 18 לאוגוסט. בנט קרא להתחסן והזהיר מסגר, יערוס את עתיד המדינה, הוא הפתרון האחרון. אין שום מקום שנתניהו אומר, מזהיר מסגר, יש שבנט ויש שאלקין ועוד כל מיני שרים בממשלה מזהירים מסגר, כלומר בדיוק הפוך ממה שאמרת ויותר ממה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שבנט יזהיר מסגר, אמרתי שנתניהו לא יזהיר מסגר. מסתבר שנתניהו קרא לחיסונים שלישים ראשון בזמן שבנט אמר שזה לא יעיל החיסונים, ומסתבר שנתניהו לא יזהיר מסגר ובנט הוא זה שיזהיר מסגר. זה הכל. יש לנו גם מה בנט אמר על החיסונים, תשמיע לי את בנט.
אבל מה יקרה מחרתיים כשתהיה עוד מוטציה שמודרנה לא תדע לטפל ואולי פייזר ידע לטפל? מה, נביא את כל אזרחי ישראל לעוד זריקה וכל הזמן נעשה אפגריידים כאילו זה אייפון וזריקות יומם וליל? אנחנו לא יכולים רק להסתמך על החיסונים.
אוקיי,
אנחנו צריכים בסדר. ללמוד ממדינות אחרות.
אחרות,
אני
מדינות
אומר אי. עוד פעם, אני מקווה לטוב.
גם אנחנו מקווים לטוב, רק לטוב.
יופי. אז קודם כל, אני שואל את עצמי, אני יכול כבר לצאת למקלט ולהוריד את הקסדה?
כן, אתה יכול לצאת, אפשר צפירת הרגעה כרגע.
אז אני רוצה רק להדכן אותך, שלחתי לשר, אני מקווה שהוא יצליח להעלות את זה, בתאריך 8, קודם כל נתניהו קורא להתחיל לחסן ב-1 באוגוסט, בנט התחיל לחסן ב-31 ביולי. אפרופו הפיכת עובדות. אלה הנקודות הנכונות. שתיים...
מה פתאום? הרי הקראתי לך כותרת ממה שנתניהו ביולי קורא להתחסן.
תשמע, אני לא הפרעתי לנתונים שלך.
לא, אבל הנתונים שלך לא נכונים. הקראתי לך מיולי.
של... לא,
מיולי אתה, שהוא קורא
אתה
להתחסן.
אתה לא מבין מה אני אומר אפילו. הוא קרא להתחסן, והוא נקב תאריך ב-1 באוגוסט. הממשלה בסוף התחילה לחסן אפילו לפני התאריך שהוא נקב. ובסוף היחידים שיכולים להחליט פה להתחסן, זה ממשלת ישראל.
אה, זה ברור.
יפה, אז כל מה שתעשה...
לא, זה ברור שהם מחליטים,
הוא
בממשלה.
כל מה שתעשה, ברור, לכן ההחלטה היחידה, הרי כשאתה מחליט, אתה צריך לקבל עליך גם את האחריות.
לא, אבל מקודם אתה אמרת איפה הוא נעלם, אתה קורא לו, כאילו אם הוא לא רלוונטי, וכל הזמן אתה אומר, הוא חלץ סופגניות, וישאר, הוא לא רלוונטי לשום דבר, ואין לו תומכים, והכל פייק, אז מה פתאום אתה מתעורר שאתה אומר שהוא יקרא להתחסן?
תקשיב, לאט לאט. קודם כל, יש, ועוד איך יש. והנה אני שולח את זה עכשיו לשר פלסנר, סרטון שבו נתניהו אומר שבנט מוביל אותנו לסגר ואחריו כולכם. שתיים, שלחתי לשר פלסנר גם סרטון מתאריך 8 באוגוסט 21 של מהצד השני של גיא זוהר. הכותרת היא כזו, ראש האופוזיציה נתניהו טוען שראש הממשלה בנט הסביר שהחיסון לקורונה לא יעיל נגד זן הדלטה. ספוילר, גיא זוהר מצא את ההפך הגמור. אז יש לנו פה את שני הסרטונים האלה. עכשיו אני אומר שוב, כשנתניהו קרא להתחסן בבוסטר, הוא נקב תאריך, הממשלה אפילו עשתה את זה יום אחד קודם. שתיים, אני לא מתכוון לי לקרוא להתחסן בבוסטר. את משבר הקורונה והדלטה עם הבוסטר עברנו. אני מתכוון לזה שקולו עכשיו, כשהרי בנט זיהה וסגר את השמיים, והשיג לנו 3-4 שבועות לפני שהגל הזה הגיע אלינו, הכל היה ברור. ב3-4 שבועות היה צריך לכולנו להיכנס תחת לאלונקה, ולנסות לשכנע את הישראלים להביא את הילדים להתחסן. אז לא שמעתי את נתניהו, זאת עובדה.
אז הפעם אתה אומר, הפעם בגל הזה.
ברור.
לא, כי אתה אמרת, לא. אתה אמרת מאז שהוא לא ראש הממשלה, לא שמענו את קולו. אז הוכחתי לך ששמענו את קולו.
לא, אני מדבר...
ולא רק ששמענו את קולו, שמענו את קולו הרבה יותר מפוקס מאשר ראש הממשלה בפועל.
אז לא, סלח לי, אנחנו לא מדברים עכשיו על הדלטה. בדלטה, אתה יודע מה, לפני שאני אשמיע לך את הסרטון של נתניהו, כי אני רואה שהוא לא עובר
אבל מה, אבל למה אתה פתאום עם נתניהו? אמרת שילך, שלא יהיה רלוונטי, אמרת הוא לא רלוונטי, תעזבו אותו, סוף סוף הוא הלך, מה עכשיו אתה רוצה מנתניהו? מה אכפת לך אם הוא קורה או לא קורה? לא הבנתי.
כל פעם שאתה חוזר למה אתה רוצה מנתניהו, זה מיותר, חבל הזמן. אני רוצה מנתניהו שירד לנו מהחיים, יפסיק להטריל את המדינה.
נו, אז מה אתה רוצה מנתניהו?
מכיוון שאתה מסביר לי 5 פעמים בדקה שהוא 35 מנדטים בסקרים, 30 מנדטים בכנסת, אני מסכים, יש לו השפעה גדולה מאוד על אנשים, אנחנו מלחמה והוא נעלם. אני מקריא לך שתלמד. לא האמנתי שלא נגיע לסגר ותהיתי, כל הכבוד לממשלה, בלי כל שבב של ציניות, החמיא הראל סגל לממשלת בנט לפיד, על הימנעות מסגר, יריב, אופנהיימר לא פסק מלפרגן, יצאת המלך, יכול להיות שאלמד ממך עכשיו.
אז עכשיו עברנו לראל סגל.
אני משמיע לך, כן, בן אדם שידע לפרגן.
זה אמרת נתניהו, עכשיו אתה אומר לראל סגל, טוב.
משמיע לך את מה שביקשת, שנייה.
טוב. אין פה.
לצערי, בנט מוביל אותנו לסגר.
שמעת?
אוקיי.
לצערי, בנט מוביל אותנו לסגר.
אוקיי, יפה.
אז הספין הזה...
אז גם בנט קרה וגם נתניהו קרה.
העובדות הן פשוטות. אחד, אנחנו מדברים... הנה, תשמיע לו את גיא זוהר, בבקשה, סע.
תגידו, יכול להיות שכשזה נוגע לזן דלטה, ראש הממשלה בנט הוא סרבן חיסונים? טוב, נעשה לכם ספוילר על ההתחלה, לא, אבל תישארו איתנו בכל זאת.
בנט גם הסביר שהחיסון לא יעיל נגד זן הדלטה. לא יאומן. הוא היה יכול לבדוק את זה. זה לא נכון.
לראש האופוזיציה נתניהו יש מסר חדש. ראש הממשלה נפתלי בנט טוען שהחיסון לא יעיל נגד זן הדלטה. וזה מסר שתפס ממש.
במקום חיסון שלישי, הוא הטיף שהחיסון הזה לא יעיל נגד זן הדלטה. זה דבר שהוא פייק ניוז ברמות שלא יאמנו.
פייק ניוז ברמות שלא יאמנו. אבל מי פה הפייק? הצופה שקורא לעצמו השר לענייני טוויטר, מצא את ראש הממשלה בנט אומר דברים שלפיהם נדמה שהוא מאמין שהחיסונים עובדים מול זן דלטה.
כל מי שעוד לא התחסן מתבקש לקבוע כבר היום תור. החיסונים עובדים. החיסון השני הוא קריטי. נגד הזן החדש, זן הדלטה, זה עובד.
בני נוער ובנות נוער צריכות וצריכים את החיסון, מכיוון שהזן החדש כן פוגע בילדים לא מחוסנים.
טוב, מה זה מוכיח? שהוא כן קרא לחיסונים, אבל השמעתי לך מה הוא אמר כאילו בזמן
אמת. זה מוכיח שכשאומרים שהוא התנגד לבוסטר בדלתא, משקרים.
קראתי לך כותרת.
נשמה, אתה רוצה לשמוע את כל ארבע דקות? הם בדקו את הכל, זה פייק, נקודה סוף. זה אומר...
מה פייק? הוא אמר את הדברים.
לא,
הוא אמר, השמעתי לך שהוא אומר, מה אנחנו אייפון? כל הזמן נכניס עוד חיסונים?
הבדל גדול בין מה שהוא אומר כשהוא באופוזיציה ולפני שמגיע הבוסטר.
נכון, יש הבדל גדול בין מה שהוא אומר כשהוא היה באופוזיציה למה שהוא אומר כשהוא בתפקיד ראש הממשלה. על זה אני מדבר, על זה בוכה הנביא בוקר צהריים וערב, נכון?
אני כרגע מנתן אותו ושופט אותו על פי תפקודו כראש ממשלה.
מעולה.
ובכן, רוב מה שאמרת בשעה הקודמת וזו לא נכון.
טוב.
אני לא אכנה אותך עכשיו שקרן, כי מיצינו את זה לתוכנית אחת,
טוב.
בעיקר עליי, אבל קיבלתי
בסדר.
בעבר.
מה עם ליברמן? אומר... מה לא הגבת על ליברמן שאמר לא להקשיב להוראות?
נו, עכשיו ליברמן עסק בכאוס באותם ימים.
מה זאת אומרת לא... עסק בכאוס?
זהו, הוא תקע מקל, איך אמרת מקודם? תקע מקל בגלגלי הממשלה.
נראה לך הגיוני שחבר כנסת קורא לו להישמע להוראות?
לא נראה לי הגיוני, אני לא התחברתי לאמירה הזאת של ליברמן.
גם לזאת
אגב,
לא.
אגב, למה כן התחברתי? צריך להיזכר, הילד שקד הייתה הראשונה, וליברמן היה השני לפני יום כמה ימים, שהוא אמר, על פי מה שאני רואה עד עכשיו, האומיקרון זה כמו שפעת. הנתונים, כפי שאמר פרופסור גרוסמן לשאלתי, די מאמתים את זה, והגענו למסקנה, אגב, אחרי בריטניה, אני לא יודע פה מי צודק, שאת הקטע הזה של האומיקרון אי אפשר באמת לבלום, צריך להעמיד לאזרחי ישראל את חליפת הביטחון הנדרשת בחינם וזמין, קרי חיסון, ומי שלא עושה את זה,
טוב, אני חושב שבקיצור, מאזיננו קיבלו את מנת ההיסטוריה חיסונתי. רק שלמה קרי מוסר לך, אנחנו לא, אתה אמרת שבגלל האופוזיציה לא עבר חוק לסיכול מוקשים, אז הוא אומר, אנחנו לא אמרנו שנתנגד בכלל לחוק המוקשים, לא היה על זה בכלל דיון מולנו, הם פשוט סגרו את המליאה אחרי ההפסד הצורב, הבנת?
אז כנראה
זה היה פייק מוחלט.
זה לא היה פייק מוחלט, כי אתה מסכים איתי שהם סגרו את המליאה מכיוון שהם הפסידו את ההצבעה,
נכון? נכון, כי הם הפסידו.
יפה, אז בואו, זה לא פייק.
אז אתה אמרת, בגלל זה, אז יכלו לבוא לאופוזיציה, אמרת, אופוזיציה הייתה מעבירה, אבל הם לא פנו בכלל לאופוזיציה.
אני מאחל לך המשך חיים משותפים שלמה קרעי כל החיים.
אני מעדיף אותו עליך בהרבה, אדוני.
מצוין, אז תעבור לגור איתו.
איש ישר, תוכו כברו, וליבו במקום הנכון.
אתם רואים זה לזה? אתם רואים זה לזה על מלא.
נכון.
אני בעד, אני מוכן להיות השושבין של השידוך
יפה.
הזה. אני רק מזכיר אפרופו פייק, הפייק היחיד המאוד בולט, שנשמע פה מתחילת השעה הראשונה ועד המשך השעה השנייה, זה שנתניהו לא דיבר על סגר בחגים, כי הרגע השמענו אותו, דוחף סגר בחגים, בעקבותיו...
לא דוחף סגר, מזהיר מסגר.
דוחף,
לא, לא. לא, לא דוחף לסגר, מזהיר, אומר שבנט דוחף אותנו לסגר בחגים.
זה שתתקן את השטות הזו, לא הופך את זה ללא ספין. התכוונתי, דוחף את הספין של יהיה סגר
אבל
בחגים.
אבל הראיתי לך שגם בנט הזהיר מסגר. אבל גם בנט הזהיר מסגר.
בעקבותיו היה כל השופרות, אתה היית שם כינור ראשי, ואירל סגר לפחות, עודה בזה.
לא, 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 לא. אני בו... אמרתי על הסגר הראשון, לפני כולם,
אוקיי.
אני אמרתי עוד לפני נתניהו.
בעצם,
מי שקבע
בעצם...
פה את המדיניות זה אני.
אז רגע, אז המסקנה שלנו בעצם, והיא די מטלטלת, אני מתיישב לכבודה, זה שנתניהו השופר שלך.
נכון.
הבנתי. אתה יודע מה? זרמתי.
בסדר. בינתיים אנחנו בין סעודיה לבנגלדש, כמו שאמרתי לך.
בינתיים.
במיקום שלנו בבלומברג.
בינתיים,
שזה
די, לא...
שאתה שופט את בנט כראש ממשלה במאזים שלו, תמיד תזכור, מצד אחד סעודיה, מצד שני בנגלדש.
מזכיר לאדוני, ישראל עברה את גל הדלטה בלי סגר, בלי קטר ובלי כלום. ישראל כרגע במצב הרבה יותר טוב מכל העולם המערבי ואירופה. נפתלי בנט גם הורה לתת את הבוסטר ראשון בעולם, גם זיהה נכון וסגר הרמטית את נתב"ג עכשיו כשהתחיל האומיקרון, שליחת בדיקות להורים, הכנה של מערכת החינוך, תוספת תקציב בתי החולים, את כל הדברים האלה הוא עשה. האם זה מספיק? נדע בהמשך.
אוקיי.
וגם זה אגב חיקוי, כן? תעשה פעם משהו מקורי.
כאילו, אין תמונת מראה לכל השופרות, איך הם הפכו להיות שופרות, זה דבר נפלא. באמת, כאילו, מי ביקורת על הממשלה, ולהגיד לנו כמה אנחנו, התפקיד של התקשורת זה ביקורת על הממשלה, אתה הופך להיות פמפלט שכאילו מקריא כמה הממשלה טובה, וכמה היא עשתה, וכמה היא מועילה, כאילו, אין איזה סוג של, וואי, מה נהיה ממני? משהו, מחשבה כזאת, סבבה, טוב.
נשמה, אתה רוצה להגיד שאני שופר? תגיד את זה בקיצור, ואני מתקדם, קדימה, סבבה.
טוב, עכשיו מחיר המים, מה מתברר? מחיר המים עלה מ-12 שקלים ל-13.80. כלומר, על הכל עוד זה היה שזה סוכר, כן? עכשיו, גם עכשיו, זה היה זה. חד פעמי, אמרו שזה הגנת כדור הארץ. עכשיו זה מים בגלל הפיקדון. מה עכשיו? אני צריך להחזיר את הבקבוקים של המים לסופר בשביל לקבל את השקל 80 הזה? נו, בסדר, טוב. אתה מבין? מה? כאילו, זה, הרי מה יקרה בסוף? גם העולם התחתון ישתלט על זה, גם ילכו כל מיני זקנות הומלסיות עם ערימות של בקבוקים, והעיקר שאנחנו נשלם יותר.
נשמה שלי, אני אשמח מאוד אם תמשיכו עם מחיר המים ועם מחיר ההוא והזה של זה וחוק החשמל. והסיבה היא פשוטה. בניגוד לכל הפעמים ההיסטוריות שבהן הימין יצא לרחוב והבהיר אותו במטאפורה, הסכמי אוסלו, התנתקות, פינויים, החזרת סיני, כל הדיבורים האלה, אין על מה להפגין, אני מבין את זה. רק עכשיו יצא פרסום בעל הרביה, הם מחקו אותו אחר כך, אבל זה נכון שאפילו אסד מתהפך על האיראנים בסוריה בעקבות הגברת התקיפות הישראליות בשליש יותר מאז שהממשלה הזאת עלתה, והאיראנים מתחילים לקפל שם את הזנב, לא שאני תולה בזה תקוות. כל הדברים האלה ותקיפה, אגב, עוד לא דיברנו על זה, שבעקבות הג'וניור שצייץ בלילה, שהוא מתערב שהממשלה לא תתקוף בעזה בעקבות הירי של הקסה של הרקטות לחוף גוש דן, ותקפה בעזה שתי מטרות של חמאס. אגב, אותה מדיניות של הממשלה הקודמת, אני לא מכחיש, אבל עדיין שלושה חודשים של שקט מוחד בעזה.
באמת, כל הכבוד שהממשלה הגיבה, איזה הישג. איזה הישג, הממשלה הגיבה על ירי לעזה. תראה איך אתה חוגג אירוע שאמור להיות, אנחנו צריכים לשאול למה לא החריבו את עזה.
נשמה.
אתה משפרר ממשלה שהמשיכה לתקוף בסוריה,
והגיבה
לירי מעזה. באמת, כל הכבוד, למרות שהיא עם התנועה האסלאמית.
לא הייתי משפרר אלמלא כל הלילה, מכיוון שאתם משועממים, צייצתם שלא יתקפו. כפי שצייצתם שמועצת השורה תצטרך לאשר את התקיפות בסוריה, כן? כפי שצייצתם, ואתה רואה גם את המלחמה במשפחות הפשע הרביעות. אתה רואה את החיזוק של המשטרה. אתה רואה את העבודה הקשה שהממשלה הזאת עובדת בשביל הציבור, לפעמים מצליחה, לפעמים לא, עושה שטויות, אבל זה עובד. אנשים קמים בבוקר, ובמקום ללכת להגן על משפחה של מטורללים, ועל עוד ניסיון להוציא כסף מקופת המדינה, ועל מתנות שנשברו ונעלמו, ועל שיפוץ פה ושיפוץ שם, פשוט עובדים. אז עכשיו אנחנו במחיר אחד פעמי של המים. אני נכנע, אתה צודק.
תשמע, אנחנו לפחות היינו שופרות של בן אדם שהוא אינטלקטואל, הוא אינטליגנט, הוא מאוד חכם, הוא מבריק, הוא מנהיג בקנה מידה בינלאומי. הוא בוגר MIT והרווארד. הוא היה קצין בסיירת מטכ"ל. יש לו רזומה מטורף. ולמי אתם, כאילו, את מי אתה משפרר? ממשלה כאילו עם שני אנשים שהארכיון רודף אחריהם, שכשהם אומרים בוקר טוב יוצא ארכיון שהם אמרו בעבר לא יהיה שום בוקר טוב, שיושבים עם האחים המוסלמים, שיושבים עם הפרוגרסיבים האלה, באמת ממשלה שתסתכל איך אנחנו נראים מכל צורה וכל דרך, הכל כאילו הפכנו להיות איזה ממשלת חסות של ארצות הברית. תגיד לי, על מה אתה מדבר? את זה, לזה אתם משופרים, ואתה מנסה להוכיח לי שהכל טוב? הכאוס פה זה, כל התורים, המערך בדיקה קורס, אף איש לנפשו, תעשו חיסונים ותלכו. אתה משווק, ולזה מה שהגעת אחרי כל העסק שדמרת שופרות, שופרות, בסוף של בנט ולפיד אתה שופר, יש מה להשוות?
הגענו ל-MIT ולאיש הכי חכם. אגב, השישי בעולם, כן, כמובן פייק. אז בתגובה לזה אני אקרא לך מה שקראתי לך בשעה הקודמת. צודק בנימין נתניהו, אכן על הליכוד להקים משירותיה, כל מי שפועל נגד עקרונות הליכוד, כל ליכודניק חדש. אין ספק שמי שחותר להקמת מדינה פלסטינית, תוספת שלי, נאום בר אילן, תוכנית טראמפ, מי שמסר את חברון ליאסר ערפאת, אגב, ברדוגו ניהל את המסע ומתן האזרחי על חברון, חתם על הסכם וואי, מנע הקמת שכונות בירושלים הבירה, חנק את התיישבות ביהודה ושומרון, מי שהצביע ארבע פעמים בעד תוכנית את ההתנתקות, מי ששחרר באופן סיטוני מחבלים בתמורה לחייל חטוף אחד, בוגד בעקרונות התנועה. אדם כזה עונה בהחלט להגדרת הליכודניק החדש שעל בית הדין הפנימי של הליכוד לסלקו מיידית מהשורות. זהו מועל כולם, בנימין נתניהו. הגיע הזמן שהליכוד תאמר לו שלום ולא להתראות. זה הימין האמיתי. אתם עדים לכנופיה.
מה הקראת עכשיו? מי זה היה?
אתה באמת לא יודע?
לא.
אבל דיברת איתי על זה? אתה דיברת איתי על זה.
לא, אני מתנתק, אתה מתחיל להקריא טקסטים, זה לא רדיו.
לא, אבל אתה ענית לי, דיברנו על זה.
זה לא רדיו, זה איך קוראים לו? נדב העצני?
רדיו זה רק אתה.
זה נדב העצני?
פורט הלך לעולמו כבר אמרנו, לא. כן, זה נדב העצני, הרי דיברת איתי על זה.
עוד פעם הקראת את זה?
ברור. צריך לה, כשאתה מתחיל להגיע ל-MIT ולקצים סרט מטכ"ל, מישהו צריך להזכיר לאנשים מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה ריקבון ומה זה יושרה, מה זה משפחת נתניהו ומה זה כל השאר, מה זה, פשוט מה טוב. זה, זה הרי לא ימין.
וואי.
זה היפנוזה.
אתה מקרה קשה. טוב,
אבל, זה, תגובת... אבל האיש הזה ראוי. ראוי, תכף שנייה, תגובת זליחה, ואני אגב אשמח עוד אם ממשיך את מסכת.
אני אמרתי שאני רוצה להעלות אותו, שר לא מוכן.
יום זה ויום זה. הלך לעולמו השר לשעבר מרדכי בן פורת, כן, כחבר כנסת בין השנים 65 ל-77, שר בלי תיק, רשימת פועלי ישראל, היה ממארגני, בקיצור, אחד מאבני הראשה והיסוד של העלייה המפוארת של יהדות עיראק בישראל.
יפה. מי זה נדב העצני בכלל שאתה קורא אותו? איפה נתניהו? 2 מיליון אנשים תומכים או לא? אתה מקריא לי איזה עורך דין שאין לו שום אלקטורט, הוא לא רלוונטי, הוא כותב איזה טור במעריב, כאילו, לאן תגיד? ברצינות, לאן תגיע? טוב, הוא קורא את זה פעמיים.
נדב העצני, הוא איש ימין.
הוא איש ימין. הוא איש ימין, הוא בסדר, הוא איש ימין, אז מה?
מוצר עם קבלות, בנו של אליקים העצני למי שלא מבין. אני פשוט מביא אותו,
מי תומך בו? את מי הוא מייצג?
הוא לא מתמודד בבחירות.
את מי הוא מייצג אבל?
אבל אנחנו לא מקריאים פה רק אנשים שמייצגים. אנחנו מקריאים פה מגוון של דירות.
2 מיליון אנשים תומכים בנתניהו, תגיד לי, הכל בסדר איתך?
הוא לא היחיד, הוא ממש לא היחיד, וכל פעם שתגיד 2 מיליון אנשים תומכים בנתניהו, אני אזכיר לך שהרבה יותר אנשים לא תומכים בנתניהו, והסקר האחרון שהייתה עליו שאלה של קמיל פוקס, האם אתה רוצה בחזרת נתניהו לראשות הממשלה, 50% ענו לא, 36% ענו כן.
פתאום אתה מצטט סקרים, טוב,
כן,
בסדר.
לא, כי אתה התחלת פשוט.
במה התחלתי?
בסקרים ובתמיכה ומה שאתה רוצה.
טוב. תגובת פרופסור ירון זליחה על הדברים של בייגה שוחט מאתמול. דברי הדיבה של מר שוחט מחייבים הבהרה. ראשית, בשנת 2002 בתי הזיקוק היו בשליטת המדינה ומוניתי לדירקטור מטעמה ולא מטעם האחים עופר. שנית, בשנת 98 אכן מוניתי לאסטרטגיה ראשי של פרטנר, שהייתה אז החברה החדשה שנכנסה להגביר את התחרות בסלולר ולא לענק התקשורת של היום. שלישית, המאבק של ראשי האוצר ונגיד בנק ישראל נגדי ב-2007 היה חלק מהמאבק שניהלו נגדי צמד המושחתים, ראש הממשלה אהוד אולמרט ושר האוצר אברהם הירשון, אגב שניהם ישבו בכלא, על כך שזכיתי בהן באות מופת של תנועת אומץ למלחמה בשחיתות, והן לאות אביר איכות השלטון. בערוב ימיו שוחד בוחר בשקרים ובדיבה במקום להקות על חטא נוכח חוסר יכולתו כשר אוצר כושל. יאללה, נשמע פרסומות ואחרי זה יש לנו עוד כמה דברים מעניינים, תהיו איתנו. יש לך תגובת שוחד? לא הבנתי.
אתה צוחק עליי.
מה יש לך שר? יש לך תגובת שוחד?
תגובת שוחד, זליח.
נו באמת.
לא ידעתי.
לא, אז יקרא את זה מחר, יום יום.
זליחה ממשיך, לא, בא זה עכשיו, מחר תצטרך להזכיר להם מה תגובת זליחה. זליחה ממשיך לשקר, כי מי שלא חידש לו את המינוי היה רוני בר-און. כמו כן, כל צמרת האוצר הופיע במסיבת עיתונאים, כולם אנשים ישרים בעלי מקצוע, כולם כולל סטנלי פישר דרשו להקים מתוכה איש מדנים, חסר יושר אשר לכהונתי, 6 שנים כשר אוצר, התוצאות והמספרים מעידים על הכל, לשקריו של זליחה מאפיינים את אישיותו, לא ימחקו זאת, ב-40 שנות עבודתי הציבורית, 22 שנים כראש רשות בערד, 18 שנים בכנסת, 6 שנים שר אוצר, 3 שנים יושב ראש ועדת כספים, עברתי 14 דוחות מבקר מדינה, 14, בכולם טוב. העולם לא נאמרה מילת ביקורת אחת על ההתנהלות האישית שלי ומינויים פוליטיים או כל דבר.
טוב.
אחרי פרישתי הוא ענק לי פרס איכות השלטון, אולי תשאלו את זליחה,
רק לי לא
האם
לא
בזמן
היותו
עובד מדינה
די, זה
באוצר,
לא רדיו, זה לא
האם
רדיו.
המשיך לקבל שכר מקריאת אונו או מכל מכללה אחרת,
סדר.
ואם כן... מה היו הסכומים?
אוקיי, נעלה אותם בהזדמנות, פרסומות.
רגע, אין תגובת זליחה על תגובת בייקה?
נמשיך בהזדמנות, יאללה ביי. שלום ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
האמת, לא טוב.
למה?
אנחנו תמיד נבחנו כעם, כמדינה, בגבולות. פעם זה בנגב, פעם זה בצפון, ועכשיו אנחנו נבחנים בשומרון, בחומש ובכלל. ולצערי הרב, הממשלה הזו נכשלת גם במבחן בגבול של עוטף עזה ובנגב, וגם במבחן של הגבול של השומרון. הממשלה הזו, בכישלון אחרי כישלון, ההרתעה הביטחונית יורדת, אנחנו רואים את העזה של המחבלים ואת המוטיבציה לבצע עוד ועוד פיגועים, וגם ברמה ההתיישבותית. תראה, אני תוכנה, אני הייתי בטוח, אחרי הפיגוע הקשה, הרצח של יהודה דימנטמן, השם יקום דמו, הייתי משוכנע ממשלת ישראל תיתן אישור לישיבה בחומש, תיתן מענה ביטחוני, חריף, שיוריד להם את המוטיבציה הביטחונית, ותיתן מענה התיישבותי שיוריד להם את הרצון לגרש אותנו מכאן, כי טרור באנגלית זה אימה. לא רק שזה לא קרה, ולא רק שזה לא קרה, אלא עוד בטרם הממשלה הזו הרסה אפילו את הבתים של המחבלים הרוצחים שנתפסו, היה מאוד מאוד דחוף וחשוב להרוס את ה... באיזה מסר מוזר כזה, להרוס את, ה... את, ה... את, ה... את הבתים של התושבים בחומש. כשזה גם מסר ערכי ציוני חמור מאוד, אבל גם מסר ביטחוני. אני חושב שכשאני הגעתי אתמול עם שבעה חברי כנסת בראשותו של יולי אדלשטיין, שהקים את שדולת חומש תחילה בכנסת, וביקרנו בהריסות של הבתים, אתה רואה שם את התנור הרוס, השבור, ואתה רואה שם את הצעצועים של הילדים, ואתה מסתכל, והבתים של המחבלים עוד לא נהרסו, אתה אומר, מה הממשלה הזו רוצה? מה עובר להם בראש? כאילו, אני לא מצליח להבין את ההיגיון, גם כשהם חולקים עליי אידיאולוגית או אפילו ביטחונית, אני לא מצליח להבין את זה.
אז אני אסביר. עבר חוק ההתנתקות, כזכור בנימין נתניהו הצביע בעדו בכנסת. חומש היא מקום שאסור לגור בו, אסור להיות בו, אסור לבנות עליו. הישיבה בחומש לא נגעו בה. קיימת למרות שהיא לא חוקית. את מה שבונים כל פעם, הממשלה הזו הורסת, והממשלה הקודמת הרסה 250 פעם. וזאת שקדמה לה וזאת שקדמה לה. אם רוצים, יכולים לשנות את חוק ההתנתקות. אם לא עושים את זה, חייבים לך לקיים את החוק. אתה וכל הח"כים שעלו אתמול לחומש, עברתם על החוק. נקודה
טוב,
סוף.
תשובה. קודם כל, הבתים שם הם לא, מה שהרסו, הרוב הגדול, אלו לא דברים שנבנו כל פעם בונים והורסים, אלא למשל מחלי המים שם של הישיבה, דיברת שישירו את הישיבה, אז הרסו להם את מחלי המים.
יוסי, כל הסיפור הזה לא חוקי. 250 פעם עשו שם הכל.
אני מיד אגיע לסוגיית החוק.
זה נתון של הצבא, 250 פעם.
רגע, שנייה, אני אשמח לענות. אתה שאלת שאלות טובות, אני אשתדל לענות תשובות טובות. אז קודם כל עובדות, ואז פרשנות. עובדות, קודם כל הרסו את מחלי המים, לדוגמה, של הישיבה שהם קיימים יותר מארבע שנים, והמבנים שקיימים כבר המון המון זמן, חלקם נמצאים מעל שנה, וגרות שם משפחות. תראה, מאז הגירוש, מה שמכונה ההתנתקות, הקירת היישובים בצפון השומרון, שגם נשארו שטח סי, שליטה מנעה של צה"ל, כי ביטחונית אפשר לוותר על המקום, עברו 16 שנים וחצי, מתוכם כמעט 15 שנה הישיבה הזו נמצאת. פינו אותה, חזרו, פינו אותה, חזרו. ההצמדות הזו לחוק היא לא נכונה משתי סיבות. סיבה ראשונה, אתה יכול לצחוק, אבל
במדינה דמוקרטית מה שאנחנו יכולים לעשות זה להיצמד לחוק. מי שלא עושה את זה הוא עבריין. זאת אומרת שאתה עבריין, תשנה את החוק.
עם כל הכבוד, הם לא עבריינים יותר ממה שקורה בנגב, שזה הממשלה הזו מכשירה, ובטח לא במה שקורה מסביב לחומש וכל אזור
השומרון. What about is זה מחשב, זה לא לעניין.
אני קראתי בתחילת התוכנית
שיש יותר הריסות בנגב בחציון האחרון.
לא, שנייה, התשובה היא לעניין, ואני אנסה לענות אותה, מכיוון שכשיש אכיפה סלקטיבית גם בנגב וגם ביהודה ושומרון על השתלטות של שטחי C של הרשות הפלסטינית, לזה קוראים בשפה המשפטית הגנה מן הצדק, ואכיפה סלקטיבית זה הגנה מן הצדק, ולכן הטיעון המשפטי הוא בכל הכבוד לא הטיעון, הטיעון המדיני, הערכי הוא הטיעון. וכאן אני אומר, וזה חטא על פשע בעיניי, משום שאחרי פיגוע, עכשיו זה לא קשור לימין שמאל, כל אדם ברדד, גם אם הוא בכלל בעד לעקור את כל יהודה ושומרון, הבהילות הזו לבוא ולהרוס ולהעביר מסר מטורף, מסר נוראי, מסר חמור, לא רק ליהודים, גם למחבלים מהרשות הפלסטינית. תראה, הרי האמא המנובלת הזו של המחבל שרצח את יהודה דימנטמן, היא התראיינה לטלוויזיה של הרשות הפלסטינית וקיבלה הרבה כבוד שם כמובן, ואמרה שהבן שלה רצח את יהודה דימנטמן כדי להחזיר בסוף כל את האדמות שלנו. ומה המסר שהממשלה הזו מעבירה כשהיא מיד אחרי השיבה הורסת את הבתים, שמשתלם לצורך יהודים? אני מוטרד ברמה הביטחונית.
להפוך, מכיוון שממשלת נתניהו פינתה עשרות פעמים גם את הישיבה, מה שעשה עכשיו משרד הביטחון וצהל זה לא פינו את הישיבה רק בגלל הרצח, אבל כן פינו את מה שמפנים מאות פעמים.
היה חשוב לי לתקן אותך עובדתי.
וזה שאתה מסביר לי עכשיו שההצמדות לחוק מול המסר המדיני, לא, ההצמדות לחוק
לא, זה מה שמסביר לך לגבי את מה שאתה אומר שזה לא נכון. בבקשה יוסי.
אז
אני אומר, זה לא נכון. אני אומר, אני בעיניים, תקשיב, אני בעיניים ישר ואתה בעיניים ישר. יש עובדות, אני מתווכח על הפרשנות.
מה לא נכון?
לא הרסו שם, שנייה, יש הרבה פעמים מצב שבאים ואומרים, תראו, בכלל, מה שנקרא מאחזים, וחומש זה מאחז, כי זה קם 15 שנה וחצי. עכשיו, הם 14 שנה וחצי, כמעט 15 שנה. אפשר לבוא ולהגיד, תקשיבו, המבנה הזה, הגזמתם, זה לא בסדר, זה בסדר, אפשר לדבר, ותמיד יש, אגב, אנשים כמוני כדי לתווך ולגשר, כי המטרה היא לא לריב, המטרה היא ליישב את הארץ, והמטרה היא לא לריב לאף אחד. אגב, אני חושב שגם המדינה לא מחפשת לריב. סתם. כאן יש מהלך שהוא נראה מוזר. אני מעולם לא נתקלתי בזה שבתגובה לפיגוע הממשלה תוקפת את הקורבן. שאני אגיד לך יותר מזה. אני אומר לך בידיעה שרוצים, אני אומר לך בידיעה שרוצים להרוס גם את הישיבה לחלוטין ורוצים למנוע מהם לעלות לשם. כאילו התגובה של הממשלה זה להילחם בישיבת חומש. איזה מסר זה לרשות הפלסטינית? בן, לא קשור לימין שמאל. אחרי פיגוע.
יוסי, האם אתה מנסה לרמוז שצהל והשבק והממשלה לא פועלת נגד הטרור הפלסטיני, אתה לא אומר
אני לא אמרתי את זה, אני אומר ש... לא, לא, רגע, בן, סליחה.
רגע, די, אבל שנייה, תן לי לענות לך.
רגע, סליחה, אני
חשוב לי לחדד,
בן היקר.
יוסי, אני רוצה להשמיע.
בן היקר, זה לא נכון.
תן לו שנייה, תן לו,
נו. מה זאת אומרת, תן לו שנייה, אני עכשיו לא רגע לדבר. מה זאת אומרת, תן לו לדבר?
תן לו שנייה לדבר, הוא רוצה להגיד משהו.
הוא דיבר, ואני עכשיו עונה לו. כן, אינון, הוא דיבר ארוכות מאוד,
טוב,
ואני
יוסי,
עונה לו.
שנייה, בבקשה.
להגיד
אבל
שזה,
היה לך מעניין, בן, היה לך מעניין.
להגיד שחומש זה מאחז שקיים 15 וחצי שנה, זה לזרות חול בעיני הציבור. חומש, בניגוד לכל המאחזים האחרים, ששם יש, אתה יודע, האלו מורידים. פה זה המקום היחיד שיש עליו חוק ספציפי. ונתניה הוריד גם את הישיבה, ולכן השאירו את הישיבה רק בשביל המסר של הרצח. אבל את כל הדברים שבונים שם, כל הדברים שבונים שם כל יום וכל לילה,
די להפוך את המקום הזה, בגלל הרצח הם לא פינו את הישיבה, ואת השאר פינו.
בדיוק, כל הדברים שבונים שם כל יום וכל לילה, כדי להפוך את המקום מהראי לקבוע, את זה הצבא הוריד, וימשיך להוריד.
טוב, תשובה. קודם כל, אני באמת חייב להגיד לך שאני לפני שבוע, במשך למה שאמרת על חוק, ואני לא אומר את זה בציניות, חוק חשוב לכולם, אני שלחתי מכתב ליושב ראש ועדת השמות, פרופסור שרון, וביקשתי ממנו לשנות את השם של חומש לחן אל חומש, כמו חן אל אחמה, אולי אם קראו לחן אל חומש, אז פתאום החוק יהיה גמיש, כי אנחנו רואים שהחוק הוא מאוד אלסטי. הטיעון הזה של החוק, אני לא אומר את זה חלילה עליך, אני אומר את זה לממשלה, אין צביעות יותר גדולה מלהגיד שמפנים את הישיבה בחומש בגלל חוק. אין צביעות יותר גדולה, תראה את חן אל אחמה, תראה את הנגב, תראה את השלטות לשטחי C. בוא נדבר ביושר, בוא נדבר תכלס. אני, כשהממשלות של הקודם, הממשלה הקודמת של נתניהו, כמו שאתה יודע, ואני יכול לדבר חופשי, כי אני מותקף בפייסבוק, גם על ידי אנשים שאומרים לי, איך אתה תוקף את ההריסה של חומש, כשהממשלת נתניהו עשתה. אנשים אומרים, מצד שני, אתה לא מספיק נלחם מול הממשלה של בנט, אז כנראה שאני במקום אמיתי וטהור. קודם כל, אני חבר ליכוד, אני בעד ממשלה אחרת, אני רוצה להחליף את הממשלה, כי אני רוצה ממשלת ימין מלא, אבל אני בעד ישר, וכמו שאני אף פעם לא עשיתי הנחות לאף ראש ממשלה, אני גם לא עושה הנחות עכשיו לנפתלי בנט, וזה לא קשור לזה שגם לא הצבעתי לו. הוא ראש הממשלה, אחריותי עליו. מה שקרה בחומש זה חרפה. קודם כל זה שהרסו את זה, בטח שהרסו את זה אחרי פיגוע. יש כאן מסר לא רק ערכי חמור מאוד, יש כאן מסר ביטחוני חמור מאוד, ויש כאן התערדרות והרתעה, ולא סתם, היה ניסיון פיגוע.
בואו נתקדם מחומש. סליחה, גם אני רוצה. שנייה. בואו נתקדם מחומש. אדוני, יוסי דגן, אתה תמכת בממשלה הזאת, עשית קולות נגד הממשלה של נתניהו, כשהם לא העבירו חשמל, לא הכשירו את ההתיישבות הצעירה, היא עשית שביתת רעב מול נתניהו. למה, איפה נעלמתם עכשיו?
הנה, אתה רואה, בן, אתה אומר שאני תוקף בגלל שאני אוהב, והוא אומר הפוך, אז אני אגיד שאני... משימת חיי כראש המועצה האזורית שומרון, וגם כיהודי שחי בארץ הזו, היא לבנות את השומרון. אני קם בבוקר בשביל זה, ואני נלחם בצורה עניינית ונכונה, לפחות למיטב הבנתי ולמיטב אנשים שאני מתייעץ איתם. אני לפני שבוע וחצי הובלתי יחד עם משפחת דימנטמן את ההפגנה הכי גדולה שהייתה מאז שהוקמה הממשלה, צעדה של למעלה מ-20,000 איש לחומש. מאז הייתה עוד הפגנה במוצאי שבת בדרך לחומש. אנחנו הולכים לעשות הפגנה בעקבות הפיגוע שהיה שם, והציבור מתחיל להתעורר. אני בפירוש מתנגד לשיח של הנוכל בוגד. אני חושב שזה לא שיח נכון, הוא לא מייצג את הימין, ולא סתם רוב חברי הכנסת של הליכוד, וכמעט כל ראשי הרשויות של הליכוד, שהם ליכודניקים נלהבים לא פחות ממני, לא מגיעים
להפגנות האלו.
אנחנו צריכים בימין,
אבל איפה אתה שובת רעב? לא הבנתי.
לתת ברמה ערכית, וזה מה שאני מתכוון לעשות. אני קורא לכל חבריי בימין להתאחד, ואני התחלתי גם בפגישות כדי לאחד לנסות לייצר את, את הייחוד בימין על מסרים, המסרים הערכיים שלנו, על היהדות של המדינה, על השמירה על ארץ ישראל, גם בנגב וגם בשומרון, שזה אותו דבר.
אתה תומך בנתניהו כמנהיג הייחוד הזה של הימין?
נתניהו הוא מנהיג הימין, היו לי המון ויכוחים איתו, אבל אני חלק מהליכוד, והוא מנהיג הליכוד, ואנחנו צריכים ממשלת ימין מלא. גם כשהתראיינתי אצלך בן יחד עם אריה אלדד, אם אתה זוכר, כשמבית חולים אחרי שהתעלפתי בשביתת הרעב על ההתיישבות הצעירה...
למה אתה הפעם לא שובת רעב?
לצערי הרב, אנחנו בדרך לשם. אנחנו בדרך לשם, כי לצערי הרב הממשלה הזו מזכיר, הממשלה הזו מאבדת את ההרתעה הביטחונית, היא פוגעת בהתיישבות גם בנגב וגם ביהודה ושומרון, זה מאוד מצער אותי.
אני רוצה רק לסיום,
צריך שתיפול הממשלה הזאת? של ריבוש
האנשים כדי לצאת למאבקים, לא תהיה לנו ברירה.
אתה רוצה להפיל אותה, את הממשלה הזאת?
אני חושב שחייבים ממשלה אחרת, ממשלת ימין מלא. אני חושב שזה שהעם בחר 72 חבר כנסת ימניים, ויש ממשלה שרובה ממשלת שמאל, שלצערי הרב הממשלה הזו נכשלת גם בחומש בשומרון וגם בנגב, זו טעות שצריך לתקן אותה. אני חושב שאנחנו צריכים לאחל את הימין בחזרה, כולם צריכים ללכת ביחד.
בסדר, סיפקת את הסחורה, אתה רוצה להפיל את הממשלה. אני רוצה לתקן את הטעות שלך מקודם לגבי חאן אל-אחמר. בחאן אל-אחמר אין חוק ספציפי על המקום. זה סכסוך נדלני, בסוף זה הגיע לבגץ, יש צו לפנות, אירוע אחר. אביתר...
בגץ אמר לפנות, מה יותר מזה?
זה רק בגץ.
אני מנסה להסביר לך את זה.
אבל בגץ אמר לפנות, והממשלה לא עושה את זה.
פה יש אירוע של פסיקה בסכסוך נדלני. בחומש יש, ובסנור אגב, חוק ספציפי
שנועד... תגיד לי, בגליל ובנגב אין חוק? לא הבנתי.
אני מנסה רגע...
פה זה חוק ספציפי. ספציפי, פה זה חוק כללי.
אני מנסה רגע, ביהודה ושומרון אין ריבונות בכלל, ולכן החוק הזה הוא חוק ספציפי לגמרי. עכשיו, אתה הרי יודע שהממשלה הזו היא זו שהחלה לפרוס סיבים אופטיים ביהודה ושומרון. אתה יודע שהממשלה הזו היא זו שמתקצבת עכשיו בתי כנסת ביהודה ושומרון, והיא אף פעם לא הקפיאה את ההתיישבות לתשעה חודשים, אבל העיקר שהממשלה של נתניהו זה הימין המלא. לא, זה הימין הריק.
טוב,
זה
רק, יוסי דגל, תודה שהקשבת לנאום.
אני ידידי, דווקא אני שלא היססתי לצאת גם בהתקפות על יושב ראש התנועה שלי שאני מצביע לו, בנימין נתניהו, כשאני אומר לך שזה חשוב שמוצפים כסף לבת הכנסת, אבל זה לא עונה בשום צורה, לא ערכית ולא אמיתית, על זה שמפקירים את הביטחון בזה שעושים בתים בחומש אחרי פיגוע כתגובה מוזרה כזו לפיגוע, ושיש בעיה גם בנגב וגם בשומרון בהתייחסות הממשלה. אתה יכול לדעת שאני אומר את זה ואני באמת חושב ככה, ואני חושב שרוב העם חושב ככה. ולגבי מה שאמרת על החוקיות על חומש, אני אגיד לך דבר אחד, שמה שאמרת זה בדיוק ממחיש את המושג, לא חלילה אישית, ממחיש את המושג אכיפה סלקטיבית והגנה מן הצדק, כי באמת חומש זה לא עניין של חוק, זה עניין של מדיניות, ואני מצפה מהממשלה להתעשת ולבנות את חומש, אתה יודע מה? שיבנו את החוקי, שיתנו אישור חוקי להקים את הישיבה מחדש, ולא רק תגובה לפיגוע.
יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה שדיברת איתנו.
בוקר טוב.
שאיזשהו חוקי הוא שכח לציין שצריך להעביר את זה בכנסת, להביא 61 ידיים.
כן, עם רם, הם יעבירו את זה עם רם, הקואליציה.
הממשלה הקודמת לא הייתה צריכה את רם, סתם הייתה יכול לקבל את
ההחלטה הזו.
למה היא לא עשתה את זה?
שלום, בוקר טוב.
לשעבר מפקד חיל הים, פיקד על תכנון והשתלטות הימית של ספינת קרין, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
אנחנו ביורצייט של קרין,
אילו? עברו 20 שנה.
כן.
איזה יופי.
יורצייט רציני, כן.
אחד המבצעים אם לא ה...
תזכיר לנו מה קרה שם?
מה שקרה זה שהפלסטינים קנו אונייה, זה שונה מהאוניות שתפסנו אחר כך. זאת הייתה אונייה פלסטינית שהפלסטינים קנו. ערפאת סיכם עם חמינאי שהוא יקבל נשק מאיראן, והם ניסו להבריח את הנשק הזה בצורה מאוד מתוחכמת באמצעות מחלים כאלה ששוקעים בים, לתוך רצועת עזה. אני רוצה להזכיר רק שנייה במילה אחת, שימים הם ימי האינטיפאדה השנייה, מדינת ישראל מדממת, לא פחות ולא יותר, המון פיגועים, ואנחנו שלושה חודשים אחרי 9-11. זה פחות או יותר הרקע. ואז אנחנו מחליטים לבצע את המבצע הזה. יש פירורי מודיעין.
זה לפני זה לפני חומת מגן.
בדיוק, תכף נדבר על חומת מגן. יש פה פירורי מידע ממש, חוקרת מעולה עולה עליהם, ולאט לאט זה נאסף לתיק מודיעין שאפשר היה לעשות איתו משהו, והמבצע הזה יוצא לדרך בהתראה מאוד 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 קצרה, ובסיכומו של דבר, תכף ניגע בפרטים אם תרצו, אנחנו משתלטים על האונייה במרחק גדול מאוד ממדינת ישראל, עם כלים מאוד מאוד קטנים. 500 קילומטר ממדינת ישראל, עם כלים מאוד מאוד קטנים, כי לא היה לנו כלים גדולים שם, מטפסים מהים וגולשים עם מסוקים, ובתוך סדר גודל של 8 דקות משתלטים על האונייה בלי שנורתה אפילו יריעה אחת.
בעצם על האונייה לא היה ממש כוח לוחם, נכון?
היו אנשים שאנחנו חששנו מהם, מחבלים, במלוא מובן המילה, שחלקם אפילו עברו כל מיני הכשרות וקורסים בכל מיני מדינות ברחבי העולם, לא ניכנס לכל הפרטים. בסיכומו של דבר, אף אחד מהם לא נשא נשק, הפתענו אותם בצורה מוחלטת, יכול להיות שאם זה היה בים התיכון זה היה נראה קצת אחרת. פעולה מאוד מהירה, ובסוף מה שמצאנו על גבי האונייה זה 50 טון של קטיושות, צגרים, מרגמות 120.
שזה היה אמור להגיע לאן ואיך?
זה אמור להגיע לעזה. איך הרעיון באופן כללי אני מתאר אותו, זה מחלים שהם כמו צוללות כאלה, זורקים אותם לים בנקודה מאוד מוגדרת, ואז מגיעות סירות דייג מעזה שנמצאות באזור הזה תמיד. הם גוררים את המחלים האלה.
זאת אומרת, היא הייתה צריכה לעבור בתעלת סואץ ולהגיע כן. לים התיכון, כן. ומול עזה לזרוק שם את המחליות האלה.
בדיוק, את המחלים האלה. כן,
מחלים, כן.
כן, כן. כן.
מי זאת החוקרת שמצאה את זה?
חוקרת זו בחורה שנקראת ענת, היא הייתה קצינה, בחורה נהדרת שאבא שלה גם היה קצין בחיל הים, זיכרונו לברכה, יעקב אפיק, והיא מפירור לפירור אספה את הדברים. היו פה ויכוחים גדולים מאוד בדמות קינת סופרים, תרבה חוכמה, וחלק מחוקרי אמן לא הסכימו עם הפרשנות של המודיעין, כי מודיעין אפשר תמיד לפרש כפי שאתם יודעים. ובסיכומו של דבר זה הצטבר לעוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ובסוף זה הגיע לכלל הבנה שאנחנו כבר מבינים שזה אונייה. ידענו בסיכומו של דבר גם את השם החדש של האונייה, הם שינו את השם של האונייה, וזה אפשר בסיכומו של דבר להגיע למצב של תכנון מבצעי חפוז מאוד, מעורבות מפקדים מאוד מאוד גבוהה, מהרמטכ"ל ודרומה. הרמטכ"ל באותם ימים זה שאול מופז, אלוף שאול מופז, מפקד חיל הים זה ידידיה יערי, ומפקד חיל האוויר זה חלוץ. כולם נרתמו לקבל החלטות בקצב מאוד מאוד מהיר, וביוזמה ובתעוזה גדולה מאוד, לקחת כלים כאלה קטנים כמו דבורות וסירות של שטי 13 ולשסוע 500 קילומטר, כאשר בהתחלה תכננו לעשות את זה.
מה זאת אומרת? לוקחים את כלי שיט הקטנים על משהו יותר גדול, או שזה מישראל הם יוצאים ככה?
לא, לא, זה בדיוק העניין. ינון, אני רואה שאתה מכיר קצת. לא, לא.
לא, הוא בא מיחידה נחותה מהשייטת.
אנחנו מכירים את היחידה הזאת.
פתחתי שערי הגיהנום.
ואני מאוד מאוד מעריך את אנשי היחידה, ועבדתי איתם הרבה.
אבל הקומנדו יותר טוב, לא?
כולם טובים. כולם טובים מאוד.
אז אתה אומר שיצאו מישראל ככה עם כלי השייט?
במילה אחת, אני אקצר את זה מאוד. אנחנו תכננו לעשות את המבצע בטווח קרוב מאוד, באזור שרם, זה בערך 120 מייל, זה בערך 200 קילומטר, 220 קילומטר.
כן.
ואז הגיע חזאי, שהוא נפטר בינתיים לצערי, בני בן פורט, הוא אמר לנו, חבר'ה, תהיה סערה בזמן שאתם תהיו שם.
מעניין.
אז שברנו את הראש, ובסיכומו של דבר אמרנו, אתם יודעים מה? אנחנו נקדים את הסערה. איך נקדים את הסערה? נפליג לכיוון האונייה, ונגדיל את טווח ההפלגה ל-500 קילומטר, ובדרך הזאת נגיע ממש לפני הסערה. זה בדיוק מה שקרה, דרך אגב. הגענו והצלחנו לבצע את העבודה בזכות התעוזה של הלוחמים ושל הטייסים, של כל מי שהשתתף במבצע הזה, באמת בצורה יוצאת מן הכלל. הדרך חזרה הייתה גיהנום, לא פחות ולא יותר גיהנום.
למה?
כי מה שאמר החזאי באמת קרה,
הבנתי.
התפתחה סערה מטורפת.
וואלה.
הלוחמים הגיעו לאית איראן באפיסת כוחות מוחלטת, עם תקלות.
איזה בזה זה להיות בים.
הקיעו את נשמתם.
לא רק שהקיעו את נשמתם, הם הצמידו את הסירות לאי, נשכבו על החול, ופשוט חיכו להתאושש, זאת הייתה
רגע, זה הלוך או החזור?
בחזור, בחזור.
אז איפה קריני כשהם עושים את זה?
קריני, אנחנו נמצאים עליה, מפליגים בדרך לאלת, האונייה מפליגה לאט.
כן, זה נהיה גדולה. אנחנו
נוסעים ושש שעות, נגיע חזרה לאלת.
ברור. טוב, אליעזר צ'ייני מרום.
אני רוצה להגיד עוד מילה ברשותך, אינון.
כן.
מילה קצרה. אני חושב שאם מדינת ישראל נוטלת יוזמה עם תושייה ועם השכל והיכולת היהודית והישראלית, השמיים הם הגבול, אלה הימים שבהם אנחנו צריכים להסתכל על האתגרים שלנו ככה, ואם אנחנו נפעל ככה, כשצדקת הדרך עומדת בצדנו, אנחנו נוכל גם לנצח את הגרעין האיראני בסופו של דבר.
צ'ייני מרום, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה. 20 שנה לקרין.
ודי לחכים אגב לגבי הסעיפה.
חזרנו.
אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.
נתן גושן. אתה יודע שהגשתי מוזיקה פעם.
אני באתי לחלום,
ככה התחלתי בתקשורת.
איפה?
ברשת ג'
די.
כל המוזיקה, כן?
כל המוזיקה?
בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי, אבל לא באתי לשחק. אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי הלך בונים בניין שלא נופל. חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות. כמעט כל השנה שאלתי שאלות. איך הכל מותר ולא נעים וחופשיות? איך בונים מוסר בעמים הנהגת שחיתות? איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות? איך אוכלים כשר היום ואיזה הבנות? איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים? ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים? וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים? אבא כחמי לשים לב, אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. זה זמן להשתנות.
צח לסנר ומלי בנימין וברכו והפיקו עידו כהן, איציק אהרון אחראים על השידור, עמיתי דויק ופריק לייכמן, רון שאין היו עורכי הדיגיטל.
יוצאת לרחובות עם חכה שעשים לב, אז היא הולכת וחוזרת, צועקת בקולות עד ששמע מה היא אומרת. אולי שלא אשכח. אני
וזה היה יום שני.
כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום, מי אני היום ומה זורם לי בדמי.
שיהיה לכם חודש טוב, חודש שבט, ט"ו בשבט עוד מעט.
איך אני תקוע
תרוי זה עץ
ולא מכיר את עצמי, אם לא אני דפוק אז מי? איך אני מרגיש אם לא אני אז מי?
יאללה, נפגש מחר, ביי
ביי ביי.
ממה אני נבהל ומה קרה ללב שלי מאז שהוא נפל? הוא לא פועם, שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.